חכם סיני זקן אמר, אם קרלוס טבס שווה 40 מיליון יורו בשנה, אז קריסטיאנו רונלדו שווה 100 מיליון יורו. מנצ'סטר יונייטד התחילה לרדוף על אמת, על אחרי צ'לסי, וב-NBA עושים סמים. כמו כן, נענה על כל השאלות שלכם בקשר לשוק העברות השחקנים. בכל יום נתון, פרק 14, מתחילים.
בכל הנתון, פרק 14, מה עניינים דאסקל?
בסדר, אמרו, איך אתה?
איך אתה?
איך אתה?
עשיתי את זה בטון כזה של מגיש חדשות ותיק.
אני מרגיש כמו, תשמע, פרק 14, 14 זה מספר מאוד חשוב מבחינתי.
כן?
כן.
זה המספר שלך?
זה לא המספר שלי, אבל זה המספר של טירי אנרי קודם, ואז המספר של יון קרויף זל.
השאלה אם לאסנל יש את המספר של אלגרי. הם הולכים לצלצל אליו בינואר, זה הבעיה היחידה.
הם לא התקשרו אליו, הם לא מתקשרים. כמו שאני מכיר אותם, ונגר יחתום על חוזה חדש עד 2044.
ונגר מסתובב ב... לא, אייבורי, באמרץ, ומנתק קיבלי טלפון.
כן.
מוציא סימים.
אני לא רואה את זה קורה, אני באמת...
טוב, תכף נגיע גם לזה.
בוא לא נגיע לזה, בוא לא נדבר. לא, סתם.
100%, לא נדבר על זה.
נתחיל אבל, נתחיל ב... בחדשה הכי גדולה...
לא, חכה, תן לי איזה דקת...
נכון, חדשות.
חדשות, לא חדשות, תן לי את הזה. גם הפודקאסט הזה, הזה. אז גם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את גיקונומי עצמה. השבוע הוצאנו מספר פרקים, עלנו פרק עם הקומיקאית לאה לב.
היה פרק מצוין דרך אגב.
עם מותק, עם עוזב.
היא ממש, היא ממש מגניבה.
אני לא זוכר מתי דיברתי עם מישהי בת 21, עשיתי לעצמי חשבון בראש, יש מצב שזה לא קרה כבר כמה שנים. תחשבו על זה, אני לא יודע, אני לא יודע בני כמה אתם, מתי יוצא לי לדבר עם מישהי בת 21?
אני לא יודע, אני...
אולי, מישהי שענה לי איזשהו שירות, מלצרית או משהו כזה?
אני מדבר עם כדורגלנים, אז...
הבנתי, אז אתה יוצא לך קצת יותר צעירים, בגיל הזה לפחות, אז היה לנו פרק עם להלב, ודורון יירח אחרי זה לעוד פרק, את תומר קמרלינג ויעיר רווה לסיכום השנה בקולנוע, פרק מעולה, ממש מומלץ, ויש עוד פרק על סיכום שנת 2016 למשחקים, ויש את ציון 3 עם יוני נמרודי שאחרי חודש יוני הפסיק להתנקנק וחזר לדבר על כדורגל ישראלי. סתם רוצה להבהיר שלפחות שניים מארבעת הפרקים שבהם ציון 3 לא היה, זה הייתי אני השם, אז כן, גם שהוא מטיח אשמה הוא תחרותי מאוד. בואו תאזינו, תשמעו, הוציאו אותי מכלאי אחרי המשחק האחרון של הפועל באר שבע. יאללה, בכל יום נתון פרק 14, בוא נצא לדרך.
נצא, נלך הכי רחוק, לסין, לא?
לסין?
כן.
אין ברירה.
אוקיי, קרלוס טבס.
איכן שיש שרים של כסף מחכים לכל מי שיגיע לכתוף.
אוקיי, קודם כל קרלוס טבס חותם מבוקה ג'וניורס בסכום שהוא 40 מיליון יורו בעונה. יש דיווחים בסין שזה לא 40 מיליון יורו לעונה, זה 40 יורו לשתי עונות, אבל רוב הדיווחים מארגנטינה, כלומר... מטבס, וגם בסין התחילו לדבר על זה, ובכלל בעולם זה 40 מיליון יורו בעונה.
למי יש אינטרס פה להגיד את האמת?
אני חושב שלאמת, אנחנו מדברים קצת לשוק העברות השחקנים, אז האמת זה לא בדיוק הצד החזק של השוק הזה, אבל אני חושב שמה ש... אני חושב שזה 40 מיליון יורו. כלומר, כי אני לא רואה טבס מגיע... בפחות.
בוקה קיבלה מזה משהו?
לא, בוקה לא קיבלו.
עברה חופשית?
כן.
קובי סיינפל. And for me? Nothing.
לא, כי תחשוב על זה, כאילו, זה בן אדם שאמר שאין לו, הוא לא רוצה, הוא שונא כדורגל, הוא כבר אין לו כוח לכדורגל, והוא רוצה, אתה יודע, הוא התחתן בדיוק עם החברה שלו, עם זוגתו, ואתה יודע, הוא רוצה להיות במשפחה וכאלה, ואז אמרים לו, טוב, בוא לאירופה, תקבל 10 מיליון יורו. לא, אני...
I'm done.
כן, עשיתי מספיק, אני יכול לקנות את השכונה שלי וזה, ואז כאילו מגיעים אליו בסין, אומרים לו את ה-40 מיליון. זה בערך פי 20 יותר ממה שהוא הרוויח.
ביובה?
בבוקה. בבוקה.
שמן הסתם זה הרבה פחות ממה שהוא הרוויח ביובה.
כן, בבוקה זה היה כזה מעין מחויבות אישית כזאת. זה בערך פי 1.8 יותר מרונלדו ומסי. הוא השחקן הכי ישיר בעולם כרגע, הוא השחקן כאילו...
הכי מרוויח.
הכי מרוויח.
מכדורגל נטו,
כן,
אולי פרסומות והכל.
משכר.
משכר, כן.
פרסומות וזה לא...
הוא יותר טוב מזה, אבי.
כן,
אתה חושב?
ברור, מה? אם הוא רוצה...
בסדר, עזוב אם הוא רוצה, הוא מגיע בן אדם לשחק, אתה יודע, זה כמו
ש... הוא יותר טוב, הוא יותר טוב מזה.
כן, אתה חושב שהשנה, באיזה קבוצה הוא מגיע? לאיזו קבוצה הוא מגיע?
שנגחאי סנואה.
זו הקבוצה המובילה בעצם.
לא, יש את שנגחאי SIPG, שהם המובילים.
והשנייה?
לא, ויש את גואנגז'ו אברגרנדה, שהם הכי טובים.
זאת אומרת, הוא מגיע לקבוצה שהיא מקום שלישי רביעי כזה?
משהו כזה.
במילים אחרות, זו קבוצה שהוא אמור את המספרים בה.
כן.
זו לא קבוצה שהוא... מן הסתם, כל קבוצה שהוא מגיע הוא הכוכב העליון?
כן. תראה, טבס משחק...
ולאיפה אוסקר הגיע?
אוסקר הגיע לשנגחאי SIPG.
זאת אומרת, הם לא כולם באותו קבוצה, הם מפוזרים.
כן, עכשיו גוס פויט הוא המאמן של טבס, ושבשנגחאי SIPG זה וילס בואס מידוענו.
שהיה בטוטנהאם.
שנייה, וילס בואס או...
כמה זרים מותר בליגה הזו?
אז זהו, שזה הולך, כאילו זה השתנה 7 פעמים במהלך העשור האחרון.
כי זה לא שהם מפוצצים את הקבוצות שלהם ב-11 שכירי חרב, זה לא גרנדה.
כן, יש להם ככה, יש להם, הם צריכים 3 זרים מחוץ לאסיה,
לא מלוכסנים,
לא, גם אוסטרלים למשל הם אסיאטים במובן הזה.
וואו,
כן.
אז מה הקטע?
הם רוצים כאילו לקדם את הכדורגל האסיאטי,
okay.
כביכול, ואז הם יכולים, כאילו אז הם מחתימים כאילו את השלושה כוכבים הגדולים, כאילו מחול, ואז הם כאילו יכולים להחתים כוכב גדול באסיה, וכל השאר זה סינים. עכשיו מאוד יכול להיות שזה ישתנה, בגלל שהם רואים, אוקיי, שנייה, אנחנו יכולים להביא לפה כוכבים מאוד גדולים, אז... בוא נשנה את זה. עכשיו, זה לא כזאת בעיה גדולה לשנות החוקים שם, כלומר, זה לא שצריך לקבל הוראה מ...
מתשני, מי שעובר על החוקים, נוסע תלוי מהביצים שלו בגיכר, אז אתה יודע, אז אולי הכל יחסי.
כן. קיצר, וילס בואס הוא משנגחאי SIPG. עכשיו, אנחנו נדבר קצת על מאיפה הכסף שלהם וכו', בגלל ששאלו את זה, אבל אחר כך נדבר על זה. ואז הייתה הצעה שג'ורג' מנדס דיבר עליה אתמול בלילה,
סוכן העל, ג'ורג' מנדז.
ג'ורג' מנדז דיבר על זה שקריסטיאנו רונלדו קיבל הצעה של 100 מיליון יורו בעונה בסין.
וזה לא העברה חופשית. ריאל הייתה מקבלת שם
300 מיליון יורו.
ימבה.
כן. שזה אני מתאר לזה שזה גם כן אחת מהקבוצות השנגחאי כאלה.
אבל אין שום סיכוי שהוא יעבור לשם.
אוקיי, אז מנדז אמר לא. עכשיו, אני אגיד לך משהו. נגיד, הוא לא היה מקבל את מה שהוא רוצה בריאל מדריד. אוקיי? למרות שזה מגוחך לחשוב על זה, אבל הוא קיבל את מה שהוא רוצה. תאר לעצמך שהוא היה עובר לסין. זה כאילו...
אני לא מתאר את זה. זה לא הבן אדם. לפחות זה לא האישיות שהוא מקרין החוצה, או הסרט שראינו עליו, או דברים כאלה.
זה לא הבן אדם.
אם כבר, הוא יחזור למנצ'סטר, אני מניח.
אני לא יודע. אני לא רוצה לקחת אימורים בקטע הזה.
לא, ברור שלא, אבל...
כן. אבל עכשיו אנחנו גם שומעים שאנחל די מריה מקבל הצעה מפגרת מסין של בסביבות מיליון וחצי יורו בשבוע.
למשל די מריה, אוזיל, כל מיני שחקנים כאלה, הם לא נתפסים בעיניי בתור רונלדו, שהוא מאוד תחרותי.
גם אוזיל מאוד תחרותי, וגם די מריה. אתה לא יכול להיות לא תחרותי ב...
למה, טבס היה ביובה, וכולם אמרו, הנה, הבן אדם פשוט לא מספיק חשוב לו.
נכון, אבל טבס הגיע, קודם כל טבס הוא סופר תחרותי, כשהוא שיחק, הוא היה סופר תחרותי.
לא, בוודאי.
אתה יודע, הוא לא ויתר על סנטימטר במגרש.
לא, אני מדבר באופן כללי מעבר לזה. אתה יודע, הדרייב ללגאסי, הדרייב לשנה הבאה, אני מדבר על הדברים האלה.
כן. תשמע, טבס הגיע לבוקה ג'וניורס בשביל, אתה יודע, להנחיל את הלגאסי עוד יותר בקבוצה שם.
כביכול.
תשמע, מה אני אגיד לך, כרגע, לפי דעתי, איך שאנחנו רואים את זה, כל שחקן שלא מקבל את מה שהוא רוצה מהקבוצה שלו, אומר, תראו מה קורה בסין, אני קיבלתי הצעה של גזיליון דולרס, תביאו לי את מה שאני רוצה, כי אם לא, אני נוסע על סין, אני טס לסין. שזה די מה שזהבי עשה.
כן, אבל אתה יודע, אני חושב על זה עכשיו, כי גם יש עוד שחקנים בארץ שמדברים על זה, או 2 לפחות שאני יכול לחשוב עליהם, טל בן חיים ובוזגלו. ואני אומר לעצמי, אם מותר להם רק 3 שחקנים מחוץ לאסיה, ויש להם זה נראה כאילו שמדפיסים שטרות, עד שמישהו ישים לב שזה לא שטרות אמיתיים.
כן.
למה שזה יהיה, מאור בוזגלו ובן חיים, הם יכולים להביא את הטבסים של העולם?
לא, כי אם אתה קבוצה, אם אתה קבוצה קטנה...
מה זה קבוצה קטנה? קבוצה של זהבי קטנה.
כן, אם אתה קבוצה קטנה כמו זהבי, אז אתה מביא שחקן לא ב-25, לא ב-30 מיליון יורו, 60 מיליון יורו.
שמונה.
אתה מביא ב-8 מיליון.
אבל הנה, הם סירבו למכור אותו גם ב-15, זאת אומרת שהם לא...
הם יכולים לקחת. אל תשכח גם כן שהליגה היא לא קטנה, זאת כאילו, יש לך 16 קבוצות, זה יכול לגדול, אתה יודע, זה סין, כן?
כן.
יש שם הרבה אנשים.
שטח גיאוגרפי לא חסר, וגם אנשים לא.
בדיוק, אז אתה יודע, הם יכולים להגדיל את הליגה, הם יכולים להגדיל את המכסת זרים, ואם קבוצה כזאת כמו RNF, שהיא קבוצה קטנה, כן, אתה יודע, הם מגיעים ואומרים, טוב, אנחנו מביאים את טל בן חיים ורן זהב, ויש לנו קולוניה ישראלית, טל בן חיים יכול לעשות חיים בליגה הסינית, כאילו הוא יכול לעשות חיים.
כן, הם עדיין השחקנים מקומיים עדיין פחות טובים.
כן, הם עדיין פחות טובים, יהיה לפחות 5-6-7 שנים עד שבאמת יתחילו להיכנס השחקנים שעכשיו גדלים באקדמיות באתלטיקו מדריד ובוולנסיה.
אם אתה מסתכל מסביב לסין, יש לך יפן, הרבה שחקנים טובים,
נכון?
את כל היושידות של העולם, בקוריאה מן הסתם, סון, ראינו, הוא אפילו שם גול בסוף שבוע.
כן.
יש שחקנים טובים באסיה.
נכון, יש שחקנים מאוד טובים.
יש חוץ מיפן ודרום קוריאה, יש עוד משהו? אני רוצה לחשוב. תאילנדים, אני לא מנסה
לזכר. לא, התאילנדים לא, זה תאילנד הבעלים של לסטר דרך אגב, אבל יש לך שחקנים טובים ברמה, בנבחרות הערביות, יש אפילו שחקן אבדור רחם, שהוא מועמד לארסנל אפילו.
שחקנים ערבים טובים, נו באמת, זה לא, אתה יודע, היה אחד ש... תראה את לסטר, לסטר זה קבוצה אלג'יראית פחות או יותר, מה יש להם, שלושה?
כן, אבל זה צרפתים, זה לא אלג'יראים, וזה לא אסיאתים, זה אפריקאים.
נכון. מה שאני אומר שיש פה בכל העולם, אתה לא יכול לבנות, אם מדינה רוצה לשפר את החומר המקומי שלה ומשקיע כסף, זה יקרה.
כן, הסין זה מה שבעצם עושים, הם משקיעים הרבה מאוד כסף בשביל להפוך לאחת מהמדינות הכי טובות בכדורגל העולמי, והם משקיעים המון כסף במועדונים אירופאים בשביל בעצם להביא את הידע שיש להם בגידול וטיפוח שחקנים, כי האירופאים עדיין הכי טובים בזה, והם פשוט מביאים את הידע הזה, וכמו שהם מייצרים עכשיו לפטופים ברמה מאוד גבוהה, הם יתחילו לייצר שחקנים ברמה מאוד גבוהה. אז אם אתה רוצה להרוויח כסף בתור ישראלי בסין, עכשיו זה הזמן, כי עוד 6-7 שנים הסינים יהיו יותר טובים כנראה.
כן, אני חושב את הוואוי שהתחלתי לעבוד לפני, לא יודע מה, 12 שנים, חוואוי הייתה חברה מוקצת, שאתה לוקחת מוצרים של סיסקו, או מחליפה מדבקות פחות או יותר, ומוציאה, ואתם אמרו, זה לא חברה אמיתית, זה לא ייצור אמיתי, והיום אני משתמש בגוגל פון, שהוא made by חוואוי.
אגב, השחקן...
סוגרים פערים מהר, זה מה שאני מנסה להגיד.
השחקן השנה באסיה, זה עומר עבדול רחמן.
יש הרבה עבדול רחמנים.
כן, אני פשוט הייתי נראה לי בשם הראשון שלו, מועמד לארסנל דרך אגב, זה הדיבור. אבל עוד שוב פעם, אני אגיד לכם, שוק העברות, כן, זה פשוט, אל תאמינו לשום דבר.
אז בוא נעבור למשחקים שהיו השבוע.
אוקיי, בוא נעבור למנצ'סטר יונייטד.
בוא נעבור, זה עשה סדר, אנחנו באזור חג המולד, מה שאומר ש...
יש הרבה משחקים ואנחנו כבר לא זוכרים מי נגיד.
לא, שרוב האקשן, בדרך כלל אנחנו מדברים יותר על הליגה האנגלית, אבל הפעם יש לנו תירוץ טוב לעניין הזה. גם קרו המון המון דברים, וגם שאר הליגות, כמו בני אדם, נותנים לעובדים שלהם חופש, ולא שוט, ואומרים להם, מה זה חופש המשפחה שלכם, תעבדו?
נותנים להם גאטקס ואומרים, רוצו.
כן, אתה יודע, יש לך שחקנים כמו סיידו מנה, שאומרים לו, אתה תכף הולך לעבוד עוד הרבה באפריקה, בוא תעבוד לכם סלם מלא. הוא בטח אומר לעצמו, כבר 150 שנה לא דיברו לאנשים כמוני ככה, מה זה החרה הזה?
I do not take this.
כן, אני טוב מדי בשביל השטיות שלכם, תעזבו אותי קצת.
Give me money.
כן,
אז אוקיי, בוא נתחיל
עם מנצ'סטר.
עם מנצ'סטר יונייטד, בגלל שבאמת...
זלאטן, בוא נתחיל עם זלאטן.
אוקיי, זלאטן, וואו. הדרך, הקבוצה מתחילה לשחק בדיוק כמו שזלאטן אוהב, שהם מייצרים לו את החלל עם המון תנועה מסביבו, שהוא בעצם הציר, נקודת הציר, באמת, כאילו כמו כדוריד, הוא הציר, לא זז הרבה, נע מתי שהוא צריך, שומר את הכוחות שלו בשביל לעשות את התנועה שעושה את השינוי עם הכדור, ואתה רואה את פוגבה נכנס לעניינים והופך להיות השחקן שכולם רצו שהוא יהיה.
מחטריאן.
מחטריאן, מחטריאן, ראית את השער הזה של, כאילו זה היה אופסייד, אבל השער היה כל כך יפה שזה...
מה זה משנה?
מוסרית זה לא היה אופסייד, אוקיי? בגלל השער הזה כל כך יפה. נתונים, פול פוגבה וזלטן אברהימוביץ', שניהם השלימו הכי הרבה מסירות עומק באנגליה, העונה. זה אומר, והם מוצאים אחד את השני הכי טוב, הכי mm-hmm. טוב, כלומר, הם מייצרים אחד לשני יותר הזדמנויות מאשר כל צמד אחר באירופה. כלומר, יש לך שם, הכימיה התחילה לעבוד, כן? החומרים התחילו להשתלב, ואתה רואה פתאום שיש גם את פוגבה וגם את זלטן, שהם גדולים, קודם כל, הם ענקיים, אנחנו לא...
הם שני חבר'ה מעל 1.90 מטר?
כן, הם שני חבר'ה מעל 1.90 מטר והם חזקים.
כן, הלכה איתי?
כן, כן. אוקיי. הם שני חבר'ה מעל, הם חזקים, הם יכולים לחטוף כדורים, הם יכולים ללחוץ כשהם רוצים, ויש סביבם דבורים כאלה שעושים הרבה תנועה והרבה רעש ומייצרים דינמיקה של, אתה יודע, לחטוף כדורים ולהיות מאוד אקטיביים
בהגנה. אפילו מגנים שמנצ'סטר לא נראים גרועים פתאום.
נכון. אנדר הררה, הוא חוטף אחרי הרבה כדורים מהעונה.
אבל הוא תמיד היה הבנקר האיכותי במנצ'סטר בשנה וחצי האחרונות.
אבל הוא, כשיש לך את קארק כאנקור, כעוגן בקישור, שהוא בעצם מחלק את הכדורים, ואתה יודע, שומר על הרביעה האחורית, ואת אנדר הררה, שהוא חוטף את הכדורים ומבצע את הפעולות, ואז פוגבה, שבעצם מגיע ומייצר את ההזדמנויות, יש לך שם הדינמיקה שעובדת ממש טוב. אגב, צחקו עליו השבוע, על הררה, בגלל שהוא גילה שהוא לובש את אותם מגני עצם מגיל 8.
איך זה יכול להיות?
קורה, לא משום. קודם כל, לפי דעתי, הוא לא גבה יותר מדי מגיל 8.
לא, אין סיכוי, באמת.
לא,
זה ממש מוזר.
לא, אני חושב, זה מגני עצם שבטח
היו גדולים עליו. מה, זה גם סיפור כזה כמו לוקה מודריץ' שמצא אותם בפח ו...
מגני עצם קסם, שהוא שם אותם ואז הוא הפך לשחקן שהוא...
תשמע, ספורטאים שגדלים, והרבה ספורטאים גדלים בסביבה יחסית ענייה, עבורם המגן עצם, אפילו, לא יודע, אולי הקאפ לא, אבל זה מסמל משהו. תראה איפה הם היום, מה שנקרא.
כן, אני מתאר לעצמי, אני לא חושב שהוא גדל בסביבה ענייה, דרך הררה, אני די בטוח שלא.
רוצה סיפור על מישהו שכן? סיידטרק אבל קטן, אתה מרשה לי?
תן בראש.
אולי אפילו סיפרתי אותו פה. שמעת פעם את השם חביב נגמגדוב?
כן, ברור.
הוא לוחם UFC במשקל 155 פאונד, זאת אומרת 70 קילו, בלתי מנוצח, בחור דגסטני, שזה המחוז ליד צ'צ'ניה, זה המחוז שמייצא הרבה שחקנים לאלקאידה ולג'אבת אל נוסרה פה בסוריה.
הרבה לוחמים.
כן, הוא מייצא את רוב הספסל שלהם, אני חושב. וחביב החליט, חביב כילד, אני נלחם בדובים. שאתם חושבים שאני, זה יופי מזה, לא, הוא באמת נלחם בדוב, יש צילומים שלו, כן, דיברתי על זה, ואולי מסיפר את הסיפור הזה, ואני מת על הסיפור הזה, והוא הגיע ל-AKA, המחנה של קיין ולסקז, ונועד לאט היה, שמכך אני מכיר את הסיפור, בסן חוזה. ופעם חטאתי שם לביקור, והם סיפרו לי עליו קטע. הוא הגיע, באמת בלי שקל על תחת, כמו שקורה להרבה אנשים שהם משנים אחד על השני, ממש חבר'ה מאוד מאוד טובים, והם קלטו אחרי זה, תחילת אימון, או אמצע אימון ראשון, שהבחור בלי מגן שיניים. שהוא פשוט לוחץ נורא חזק כדי שלא יקרה לו כלום. הם רואו שהוא מתאמן, הוא עושה ספארינג, והוא סוגר את השיניים נורא נורא חזק. והם כאילו מדברים איתו, לא היה לו אנגלית כך טובה, אז אמרו לו, חבוב, מה נסגר איתך? הוא אומר, אין לי הרבה כסף, אני שומר, אני אקנה מגן שיניים לפני קרב או כאלה. בסדר?
שמגני שיניים, אגב, זה עולה הרבה כסף,
מגן שיניים. כן, זה לא כזה זול. אז הם קנו והביאו לו. כל סבבה, למחרת מגיע לאימון, אמצע אימון, הם רואים אותו שוב, לוחץ נורא חזק את הפה, חביב, אתה בלי המגן שיניים, מה קורה? עושה, תודה רבה למתנה, אבל אני אשמור את זה לקרב, אני לא רוצה לבזבז את זה לפני כן. אז אתה מבין, אנשים שאין להם הרבה, מעריכים את הדברים הקטנים.
כן, זה מאוד נכון, אבל אני חושב שיש גם עניין של, אתה יודע, הרבה ספורטאים יש להם אמונות תפלות. גם מייקל ג'ורדן לבש את אותם זוג תחתונים, כל משחק, ו...
נעליים הוא לבש רק פעם אחת, אבל.
כן, נעליים הוא לבש רק פעם אחת, בגלל...
שזה הזוי.
כן, איך?
נעליים אתה break down, אתה יודע, זה לא...
כן, אבל זה היה נעליים מותאמות אישית, לא.
ועדיין, זה אור.
זה בסדר.
זה הזוי.
אני מתאר לעצמי שהיו לו נעליים טובות. לא עשו לו יבלות.
כנראה נייקר ג'ורדן, לא? לא, אדידה, סתם.
אגב, אנדר הררה, אני שכחתי, אבא שלו הוא גם כן שחקן מקצוען.
אז כנראה שלא גדל בחוסר.
ואגב, הוא המון שחקנים. בליגה בספרדים הם בנים של שחקנים. אפילו איניאסטה הוא בן של שחקן מליגות נמוכות, אבל הוא בן של שחקן. כלומר, הם מתחילים מגיל מאוד צעיר לחשוב על קריירה ככדורגלנים.
אז בואו נחזור למאצ'סטר, אני אשר, אני מחזיר אותם למאצ'סטר.
אחרי שדיברנו על מגני שיניים.
כן.
שמיים, הם... רק אצלנו, דרך אגב. ואני, אתה יודע מה אני התחלתי... אוקיי, אתה רואה שמוריניו נכנס בתחילת העונה, הוא יצא על כולם וכולי, ואז... הוא בעצם התמתן בתגובות שלו, לא יצר הרבה...
לא כזה רעש. חומה, הם התחילו לנצח.
כן, הם התחילו לנצח, ואתה יודע, כאילו הוא אמר, אוקיי, טוב, הקבוצה שלי צריכה שקט, אני לא יכול להתפרע, ועכשיו הוא מתחיל להתלונן, ואני רואה את זה כסימן טוב, מתלונן על התזמון של המשחקים, והוא אומר, צ'לסי, קיבלו את ה...
שלושה משחקים בעשרה ימים?
כן, ואני קיבלתי שני משחקים ב...
אין וליברפול, שלושה משחקים בשבעה ימים.
וזה נכון, כי בעצם צ'לסי מקבלת שני ימי מנוחה אקסטרה, שזה מאוד חשוב, ומוריניו ידגיש את זה, אבל זה מראה לי שפתאום מוריניו, אתה יודע, הוא כבר לא מכוון לטופ 4. לפי דעתי כל הדינמיקה של הקבוצה, הם כבר לא מכוונים לטופ 4. הם מכוונים, אוקיי, אנחנו חוזרים מהפיגור הזה, הם... מלא נקודות, 12-13 נקודות מאחורי, 12-13, תבדוק לי בבקשה.
אני בודק.
כן, הם חוזרים מפיגור בעצם, והם מאמינים בעצמם שהם אומרים, אוקיי, אנחנו לא מכוונים לטופ 4, אנחנו מכוונים להיות אלופים.
האם זה אומר שהם יוותרו על וופה? על הליגה האירופית?
אני לא יודע.
הם לא יכולים לשרוד בקונסטלציה הזו עם השחקנים האלה עוד שנה, בלי...
13 נקודות.
בלי צ'אמפיונס. כלכלית זה לא הגיוני. זאת אומרת שהם חייבים צ'אמפיונס.
הם חייבים צ'אמפיונס, אבל אני אגיד לך משהו, לא נראה לי שהם יוותרו על וופה, בגלל שזה באמת...
אני לא בטוח אם לקחת את גביע וופה לא יהיה יותר קל, מאשר להתברג לטופ 4 בליגה שבה ארסנל איכשהו מצליחה נצח ועם 37, סיטי עם 39, קבוצה טובה מאוד ותתחזק כנראה בינואר עוד, ליברפול קבוצה חזקה,
כן.
עם 40, צ'לסי עם 46 ומנצ'סטר עם 33.
כן.
הבור עמוק.
כן, הבור עמוק.
ויש גם את טוטנאם, אבל אני חושב לדבר עליה.
אבל אני חושב שמנטלית, כן, מנטלית מאוד חשוב שמנצ'סטר יונייטד חושבת ככה. מבחינת מנצ'סטר יונייטד, זה פתאום מנצ'סטר יונייטד הבריונית,
כן.
הזאת שתגיע ותפרק את סנדרלנד, בלי בעיות. אגב, השער של בוריני, השער של מחטריאן היה אדיר, והשער של בוריני הוא מוסיף את החוק, הוא מוסיף לחוק הזה שהשער הכי יפה במשחק הוא תמיד יהיה הכי פחות חשוב.
כן.
אז היה שער מדהים.
אני מבין מה שאתה אומר.
אני אוהב את המנטליות שלהם, ואגב, זה מנטליות שהם יכולים לקחת לליגת אירופה, ואתה יודע, לדרוס.
ועדיין, אני רוצה
לצביליה.
אני רוצה לשפוך מים קרים על עודי מנצ'סטר יונייטד קצת. כל הניצחונות האלה היו נגד הרכיחות של הליגה. הליגה חזרה לימיה שבהם יש צמרת, יש בטן ויש תחתית. מנצ'סטר לא השיגה ניצחון טוב עדיין על אחת מהקבוצות של חמש מעליה.
אתה צודק. הם צריכים עכשיו, הם צריכים לנצח, הם צריכים את הזה. ואני חושב, אגב, אני חושב של מנצ'סטר יונייטד יהיה סיי מאוד חזק במרוץ לאליפות, בגלל שהם בעצם מערכים את צ'לסי, הם יערכו את ליברפול, והולך להיות...
אותי מעניין לראות
אם... יערכו את ליברפול?
לא, הם יערכו את ליברפול והם שיחקו בונקר מגיל באולד טראפורד. ואני אומר, אם זה יהיה הבדל...
לא, זה היה אפילו דעתי באנפילד.
באנפילד? תבדוק את זה שלא סתם אנחנו עשינו כמה טעויות היום, אז בוא נפסיק עם זה, אבל אני אומר...
אנחנו צריכים פאק צ'קר.
נכון, נכון.
תביא את הפאק צ'קר.
יש מישהו שרוצה להתמחות אצלנו.
באמת?
כן.
מי זה?
איזשהו סטודנט לתקשורת. יכול להיות שהוא יהיה הפקט צ'קר שלנו.
אז זה כמו שיש ב...
בכל מקום יש.
כן, לא, בתוכנית הזאת ב-ESPN, שהוא מגיע בסוף ה... עם הזה, עם ה... נו, התוכנית הכי מפורסמת שלהם, על זה...
ספורט סנטר?
לא ספורט סנטר, כאילו לא ספורט סנטר, תוכנית דיבורים.
אוקיי.
נו, שכחתי, עם...
אנחנו מקליטים את זה ביום שישי, מוקדם בבוקר, רק שתבינו.
נו, זה היציע העיתונות שלהם. הם צריכים להריח את מנצ'סטר, את ליברפול. זו תוכנית ה... נו, ה...
אני קוטע אותך, אני קוטע אותך, אני חודל את הסיפור הזה. אני רק רוצה להגיד שמנצ'סטר, אני לא קונה את כל הסיפור הזה של מוריניו נחמד, ומקצועי וממוקד, והקבוצה רצה טוב, עד שהם לא ישחקו כמו מנצ'סטר, שמנצ'סטר זה גם אתוס.
כן.
זה לא רק הניצחונות, הם גם צריכים לשחק כמו מנצ'סטר, זאת אומרת, לשחק התקפי מול קבוצה גדולה. לשלוט בכדור.
אני לא יודע אם מנצ'סטר הגדולה שיחקה באמת התקפי, אתה יודע, כלומר...
היא הפחידה, היא לא באה מפוחדת.
אלכס פרגוסון אני לא חושב שאלכס פרגוסון היה לו שיטה מועדפת. הסגנון שהוא נחיל היה סגנון שבסופו של דבר אתה צריך לפרק את הקבוצות. ואם אתה יכול לפרק אותם 1-0, כמו שאלי מאור היה אומר, אז היה כותב, אז אתה תפרק אותם 1-0. אבל זה אומר הגנה חזקה, זה אומר קישור אגרסיבי, חוטף כדורים, זה אומר שבדקה 89 אתה בפיגור 1-0, 0-1, אתה יכול לנצח 2-1 דקה 92, בגלל שאתה שולח 10 שחקנים להתקפה ושמונה בתוך הרחבה.
אז איך זה שאנחנו לא שומעים על, שמדברים על ון דייק ורק היריבה בצד השני, כן?
לא, אוקיי, יש להם מלא בלמים עכשיו למנצ'סטר יונייטד. תחשוב על זה, יש להם את רוחו ופיל ג'ונס, פיל ג'ונס מתחיל לראות כמו בלם.
פיל ג'ונס כן, רוחו, הוא ארגנטינאי ילדים שאני עדיין לא קניתי את הקטע הזה של בלם ברמה הכי גבוהה.
לא, אבל אני לא יודע אם הוא ברמה הכי גבוהה, אבל הוא בלם ברמה טובה מאוד לליגה.
אני לא בטוח שוון דייק כן.
לא, ון דייק ברמה מאוד גבוהה. ון דייק הוא מנצח באחר הרבה כדורי גובה, הוא, אתה יודע, הוא שחקן, הוא מושלם
להליגה. אני ממשיך להפיץ את התיאוריה שוון דייק טוב כמו ויטור. ולא הגיוני בעיניי שהוא 50 מיליון והוא משחק בפועל באר שבע, ואני מפציר בכם להסתכל שוב על הדירוג של שלב הבתים בליגה האירופית, שניים עם אותו ציון.
אני מפציר בכם,
הוא לא, הוא שחקן 50 מיליון, האם השתגענו?
קודם כל, כל פעם, אם אתה באנגליה, אז משלמים לך פרמיום.
כן, כן, אני יודע.
אוקיי, אז אם אתה שווה 25, אתה שווה 50, אין פה...
וגם אם סיטי רוצה לקנות אותך, אז... תשמע, זה אחלה מקל לסאות'המפטון, שהביא אותו ב-13, ואחרי שנה וחצי תמכור אותו ב-50.
ברור, וזה יכול להיות...
ראיתי את המשחק של סאות'המפטון נגד טוטנהאם, ואני חושב שזאת התצוגה הכי טובה השבוע של קבוצה.
אנחנו נדבר על טוטנהאם במשחקים שיהיו, בגלל שהם משחקים נגד צ'לסי, ואנחנו ניתן את ה...
אז בוא תן לי, אני רוצה לדבר על המשחק של סאות'המפטון, לא נדבר על קדימה.
אוקיי, סאות'המפטון...
אוקיי, היא לא קבוצת ההגנה שעושים ממנה, פשוט לא יודע מה קרה שם.
האמת היא זה היה... קודם כל, האדום, מייק דין, שופט שהוא אוהד טוטנהאם, כל אוהד ארסנל יודע את זה.
אוי, נו באמת.
לא, מה, היה סטטיסטיקות שלו, כל פעם שהוא שופט את טוטנהאם, טוטנהאם מנצחת, ויש כאילו כרטיס אדום לקבוצה היריבה.
האדום הגיע ב-2-1, כן.
הוא פעם חגג שער של טוטנהאם נגד ארסנל.
קורה.
אוקיי, נו בחייאת.
אתה ראית את התמונה הזאת של קיין? קיין החטיא פנדל.
כן.
והוא אמר, אם יש קבוצת NFL שרוצה אותי, תסתכלו את המהלך הזה. הוא מורץ מי נורא קל שאתה מנצח 4-1 גם כובש.
כן. ואגב, טוטנהאם הולכת לארח בהצטדיון החדש של המשחקי NFL, אז גם...
אז הכל בסדר. כן. שם נראו טוב. ואריקסון היה מעולה.
כן. אריקסון הוא אדיר. יותר פי 2 יותר אסיסטים ממסות אוזיל. בשנה, דלי אלי, אתה יודע, פתאום, טוטנהאם זה פתאום קבוצה שנכנסת לגרוב,
כמו שנה שעברה.
כמו שנה שעברה.
שאז היא איבדה קצת הגרוב בסוף, אבל בסדר.
נכון, אבל אז אתה רואה קבוצה שכאילו בפיגור, והם יכולים לחזור.
אתה מדבר גם למה המשחק נגד צ'לסי חשוב.
נכון, הם למשל, השנה הם השיגו 13 נקודות מעמדת פיגור. כלומר, הם חזרו, עשו קאמבק, או ניצחו, או עשו טקו, למרות שהם היו בפיגור, וזה הכי הרבה בליגה. כלומר, הם קבוצה שיודעת...
יש להם את השוער, כנראה אחד מהשניים הכי טובים.
לוריס, יש להם הגנה מצוינת, ורדוכן.
ואפילו ורדוכן, יצא קצת ליצן.
עם המכה הזאת?
עם הצהוב הזה, שימנע ממנו לשחק את המשחק הבא.
נכון.
זה הצהוב החמישי היה. ואת אומר... מה זה? זה כמו ב-NFL, ב-NFL אתה יודע, יש את העניין של פאולים, פאולים מזכים את הקבוצה השנייה מיד בהתקדמות יארדג' או whatever, ומה זה? זה כאילו קבוצה שבועטת בדלי, אפילו בדבר, אתה מוביל 4-1, מה אתה עושה צהוב?
אתה יודע מה, עכשיו אני חשבתי על זה, תאר לעצמך שיהיה במשחק הכדורגל, נגיד עושים עבירה מאוד חמורה בחצי המגרש, אז במקום להוציא צהוב, כן, לוקחים את הכדור הזה ושמים אותו כמו בפוטבול, יש לך 30 מטר לנוע קדימה, תשים את הכדור בזה. שיהיה לך ביתה חופשית כאילו על פאולים חמורים במרכז המגרש. ביתה חופשית כאילו במצב טוב.
אתה יודע מה? אולי יצאתי קצת ילד, כי המשחק הבא של טוטנהאם הוא
לא נגד צ'לסי.
הוא נגד ווטפורד. המשחק נגד צ'לסי הוא המשחק על הניצחון ה-14 וסי כל הזמנים בפרמייר ליג.
כן.
יכול להיות שוורטוכן עשה את הצהוב הזה בכוונה.
יכול להיות. הוא ניסה לקבל צהוב כל המשחק, הוא נתן מכות שם בפנים של שחקנים.
אני עכשיו קולט שעשיתי ילד, וזה לא... אני פתאום נופל לי הסימון מה קרה פה.
אל תשכח שטוטנהאם הוא קצת ארגנטינאים.
ויש למאמן איטלקי. איטלקי, פורטוגלי. הוא ארגנטינאי?
פוצ'טינו הוא ארגנטינאי.
תצטער על הטעות חברים?
מתלמידו של... אנחנו צריכים את הסטודנט הזה.
אני לא יודע מה, אבל תמיד כשאני שומע את המבטאים, כולם נשמעים קצת רוסים, כל הפורטוגלים והארגנטינאים, כולם נשמעים, אתה שומע את פפ ואת מוריניו. הרוסים במקור? אתה לא יודע, לא משנה, הנקודה היא ש...
כי אתה יודע, הפורטוגלית של הרוסים, סליחה, הפורטוגלית של הפורטוגלים, הפורטוגלים, זה נשמע כמו רוסית שחטפה וולה, לסת, זה כזה, זה נשמע קצת רוסי.
שקולה?
כן, לא, זה
הברזילאי.
הברזילאי נשמע כמו שיר, הפורטוגלית של הפורטוגלים, זה נשמע כמו רוסית. טוב, שנייה, בוא, אנחנו נחזור לפרימייר ליג ונחזור לכדורגל. עוד סיפור גדול שעבר תחת הרדאר, כמו שאומרים. בעיית סמים משפרי ביצועים ב-NBA?
כן.
לא יכול להיות. ג'ורג' קארל, מאמן בכיר לשעבר, הסתכסך עם כל שחקן שלו בעבר, לא, באמת, 40 שנה בליגה, הוא אומר ככה, בספר שלו, ג'ורג' העצבני דרך אגב, ספר עם שם כזה, ג'ורג' העצבני.
ככה נקרא הספר?
כן, ג'ורג' העצבני, 40 שנה של הישרדות ב-NBA, מאבקים בדיבות, ג'נרל מנג'רים חסרי מושג, ובחירת זריקות גרועה.
כאילו אין תמונה, יש רק מלל על הקריכה הזו.
אבל זה גדול, אני נורא אוהב את הספר.
תראה, אומר פה, הוא בעצם כבר בכותרת אומר, כולם אשמים מלבדי, על זה שלא לקחתי אליפות.
קודם כל זה נכון.
בחירת זריקות גרועה, אתה מבין?
כן.
אחי, אתה יכול להוריד אותו לספסל, אתה יודע? אתה לא חייב לתת לו לשחק.
זה איש רשע לפי דעתי, ג'ורג' קארל.
אני חושב שהוא... הוא קצת חולה גם, לא?
הוא היה, היה לו בעיות אלכוהול, הוא נלחם נגד מחלה קשה, כאילו, יש לו סיפור.
אני לא יודע מה קורה, יכול להיות שהוא בערוב ימיו, אבל ממש.
יכול להיות.
ואז יכול להיות שהוא אומר, fuck it.
כן.
let's stir some shit up.
נכון.
אני לא יודע מה...
אז ככה, הוא אומר ככה, הוא כותב ככה, יש לנו בליגה, כלומר NBA, בדיקות סמים יסודיות, יותר מה-NFL וה-MLB, אנחנו תמיד משוויצים בבדיקות סמים הללו, שהן הכי טובות, אבל יש לנו בעיית סמים, שזו שונה לחלוטין מהבעיה של לפני 30 שנה. אז השחקנים דרך אגב היו כאילו בקוק כל הזמן, הם היו רזים יותר, תסתכלו על תמונות משנות ה-80, 70, תראית, אוקיי.
הם נראים כמו בני אדם ולא כמו סופרמנים.
כן.
יחסית, הכל יחסית.
הם נראים כמו...
אנשים גבוהים פשוט.
אנשים גבוהים
ורזים.
ומסניפים.
כן.
ואז הוא אמר, זה בעיה שמטרידה אותי. הרבה יותר מכמה מטומטמים שמאשנים recreational drugs, כאילו סמים קלים. אני מדבר על סמים משפרי ביצועים, סטרואידים, הורמוני גדילה וכו'. ואז הוא אומר, חלק מהשחקנים שלנו בטוח משתמשים בזה, כלומר אין ספק בכלל, הוא כותב את זה. ואז הוא אומר, איך אז השחקנים הסקנים, שהופכים לסקנים, נשארים בכושר ורזים?
יש לי רק שם אחד להביא לו.
אוקיי, ואיך הם מתוששים מפציעות כל כך מהר? ולמה להזזל הם הולכים לגרמניה בפגרה? אני בספק שזה בשביל הסאורי קראוט, בשביל הקרוב החמוץ, ואז הוא אומר, אין בכלל ספק שהסמים מתואמים, הם מותאמים גנטית לשחקנים, והם מקבלים את הטיפולים הכי טובים, והם מעריכים את הקריירה ככה. אגב, הוא אמר, גרמניה, הרבה בגלל שקובי בריינט היה נוסע,
אז תקשיב,
חס לגרמניה, ו... לג'ורג' קארל יש ביף עם פיל ג'קסון.
אז בוא נעצור שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים, אני מאזין אליו של הפודקאסט של ג'ו רוגן, שהוא לא קשור, והוא מספר שם שמה שהציל אותו, הוא מהם שהיה אלוף ארצות הברית, או בין הטובים בארצות הברית בטייקוונדו, והוא מתאמן כל חייו, ועדיין מרים משקולות כל הזמן, והוא נראה כמו גוש של שריר קטן, והוא אומר שמה שהציל לו את האיכות חיים, הטיפול בשם רג'ניקינגס, הטיפול של רופא בגרמניה, שלוקח דם שלך, שם אותו בצנטריפוגה כזאת, ואז מחזיר אותו פנימה.
כן.
עכשיו, זה לא כמו הדברים שאמסטרונג עשה, זה חוקי לגמרי.
כן.
זה פשוט נורא 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 יקר. וזה מעריך את החיים. ואז אני אומר, אוקיי, יש את זה. ואז אני חושב, השחקן כמו דל פיירו, שהיה לו פריחה מטורפת בשנתיים האחרונות שלה ביובה, והוא אמר, תקשיבו, התחלתי לאכול נכון, כי התחלתי לחשוב מה אני עושה. והיה לי את הרופאים שלי. ואני אומר, לא פחות סביר בעיניי, שיש לך אנשים כמו לברון, שפשוט תפסו את עצמם בידיים, אמרו, אני רוצה להאריך את הקריירה שלי עוד.
כן, לברון הוא כל החיים שלו ככה.
לא, הוא אמר שממש לאחרונה הוא עשה יותר, וחבר כמו בריידי.
כן.
ואותו דל פיירו, אני לא יודע בוודאות, גם אמסטוק חשבתי שהוא בסדר, והוא היה ממש לא בסדר.
כן.
אבל אני לא חושב שרק בגלל שבן אדם טס לגרמניה, ומשתפר בלט זקנה, שזה סמים. זה כאילו מרגיש לי
אוקיי.
קצת פייק ניוז כזה.
אוקיי, אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל אין לי ספק שיש בעיית, מה זה בעיית סמים? היום הסמים הם כאלה שהם הם לא הסטרואידים שפעם לקחת ואז כאילו הבנים שלך נולדו בנות או ההפך.
והרג אותך בגיל 40.
והרג אותך בגיל 40. זה לא סטרואידים של סוסים ש...
של ספרינטרים.
של ספרינטרים מנפחים לך את הלסת והופכים לך את המוח שלך לקטן. לא, זה לא כאלה. הסמים היום הם מגיעים מטיפול גנטי מתקדם בניוון שרירים, בסרטן, במחלות נשימה. במחלות דם. כל הטיפולים האלה, ספורטאים פשוט משתמשים בתרופות האלה שלא אמורות להרוג אותך. זה תרופות
עושות לך טוב.
עושות לך טוב.
כביכול.
וזה אפילו מקדם את האנושות בהרבה מובנים, בגלל שיש לך פה התקדמות ביוכימית מאוד חשובה. אז כמובן, אתה יודע, הם רמאים אם הם לא מספרים על זה. אבל אני, קודם כל, אני לא בטוח ששמים כאלה הם נוראים כל כך. כלומר, זה לא סמים נוראים. מה שנוראי זה כאילו האלמנט של הרמאות, כן? שאני עושה את זה וזה קרב בין מעבדות וכו'. שוב, אני די בטוח שהשחקנים שאנחנו אוהבים בכדורל ובכדורסל, כן, משתמשים בחומרים.
זה יהיה כמו אמסטרונג שנגלה שלא רק שהוא עשה, גם כל החמישה עשה אחריו.
בסופו של דבר זה לא...
איך יוסיין בולט לא נתפס אף פעם? הוא באמת נקי?
יכול מאוד להיות שהוא נקי. שוב, אני לא יודע.
מצד שני, יכול להיות שזה כמו נדל, שפתאום נעלם לשבעה חודשים פונקט על השעון, כמו שאמרו, מי שאמר לנו, ואתה אומר, אוי, מה, שבעה חודשים הוא קיבל השעיה? שבעה חודשים הוא לא היה בגלל רפואי? מה, שבעה חודשים זה בדיוק השעיה של סמים, לא?
נכון, תפסו אותו או משהו וזה, אבל אי אפשר לדעת.
אנחנו לא יודעים.
הבעיה היא זה השקיפות בזה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, שחקנים היום אוכלים תוספי מזון וכאלה שפעם היו סמים ממריצים.
או שלא היה בכלל.
או שלא היה בכלל. ואתה יודע, היום אתה משתמש בכל מיני טכניקות של blood spinning, או איך שקוראים לדבר הזה, ואוקיי, זה התקדמות טכנולוגית, זה התקדמות רפואית.
ותאי הקפאה וכל מיני
נכון,
כאלה.
נכון, כאילו, אז למה שבן אדם עובר ניתוח, כן,
שחזור ברך.
שחזור ברך, וחוזר אחרי 3 חודשים, ולא אחרי 9 חודשים, אז זה בסדר, וכשבן אדם עובר טיפול לחיזוק השריר שלו, זה לא בסדר. אז שוב.
זה מרגיש לי כמו ספר, זה מרגיש כמו ספר שלי שזה כן ממורמר.
מאוד יכול להיות.
אני לא יודע, ולא קראתי, רק ראיתי את הכותרות, וכל הרעש היה סביב.
יש המון רעש מסביב
זה. אפילו לא עשה לי חשק לקרוא, זה מרגיש כמו ספר של רדיפת סנסציות.
אני אקרא אותו.
אני גם אקרא. בטח יש הרבה פיקנטריה מעניינת מסביב על ה-NBA.
אפרופו ספרים שזה...
צריך להגיד שהוא מאוד רב בגלל הספר עם השחקנים הפורסמים שלו, ג'י.אר. סמית וקרמלו אנטוני, ש... אם יראו אותו ברחוב לא יבואו לחבק אותו. והם אנשים רעים.
אולי לחבק אותו באזור הצוואר.
רעים במובן, אתה יודע, של דיבור רחוב, לא רעים איבל.
כן.
סם בהט פיפ.
כן, הם יעשו לו ספריוול על הצוואר לפי דעתי, אם הם רואים אותו. אגב, אפרופו ספרי ספורט, הספר של אנדרס אניאסטה, כאילו שזה לא בעצם, זה כאילו אוטוביוגרפיה שהיא לא אוטוביוגרפיה, זה כאילו סוג של ביוגרפיה שמדברים עם כל המקורבים אליו, והוא מדבר קצת וכולי. אנדרס אניאסטה, The Artist, אני לא יודע אם יתרגמו אותו בעברית, צריך לתרגם אותו בעברית, כי זה ספר שבאמת כל כדורגלן צריך לקרוא, וכל ילד שרוצה לשחק כדורגל צריך לקרוא, כי זה באמת על הקרבה.
שמישהו ירים את הכפפה ויתרגם.
כן, או שישלם לי, שאני אתרגם.
אין בעיה, זה לא מפריע לי. אתה קראת באנגלית.
כן, קראתי באנגלית, תרגם את זה סיד לו, שהוא כתב... כתב של הגארדיאן שכותב על הכדורגל הספרדי, כתב הרבה ספרים גם כן בזה, ממש ספר מצוין שאתה קורא, ואני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל הפרק האחרון זה אמא שלו מדברת, של אנדרס אניאסטה, וזה פשוט גם גומר אותך, אתה מסיים את הספר עם דמעות בעיניים, ממש ספר אדיר, ואחרי דמעות בעיניים, אוקלנד ריידרס, אנחנו עוברים לפוטבול עכשיו.
כן, NFL.
לפני שאנחנו עוברים למשחקים שאנחנו נמליץ עליהם. קודם כל, אוקלנד, הריידרס, זה אחת מהפרנצ'ייז המכובדות ביותר בליגה, לא מכובדות, כן?
הידועות.
הידועות, מאוד מפורסמת, הם בפעם הראשונה בפלייאוף אחרי 14 שנה.
אוקלנד, למי שלא מכיר, זו העיר שנמצאת מהצד השני של סן פרנסיסקו,
כן.
מכל מובן אפשרי, עכשיו בגלל ג'נטריפיקציה, שזה התופעה שבה אנשים עשירים דוחקים אנשים בדרך כלל מבני מיעוטים ועניים יותר הצידה, זה מה שקורה גם באוקלנד, אבל עדיין, זה הצד הרבה 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 פחות נחמד של סן פרנסיסקו.
כן, זה מקום, אוקלנד זה מקום קשוח ביותר, כן. ביותר, ואוקלנד ריידרס שהם היו לוס אנג'לס ריידרס, והתחברו לתרבות השחורה שם ולתרבות ההיפו בשנות ה-90 וכו', הם הפכו בעצם למעין מותג כזה של בד בויז, סוג של.
אפילו הסמל שלהם. הוא לוגו, אתה יודע, של ביגוד, שאתה אומר, אוקיי, זה תרבות רחוב.
כן, לובשים שחור, שחור ולבן, מאוד גיינג קלורס כזה. קיצר, הם שיחקו פוטבול מגניב השנה, פוטבול התקפי, היה להם קוורטרבק, דרק קאר, שהוא מנהיג כזה, באמת, באמת הם שיחקו דברים מגניבים, והם הגיעו לפלייאוף בפעם הראשונה, אחרי 14 שנה, ואז במשחק האחרון, דרק קאר, הקוורטרבק, שבר את הרגל. כלומר, הסיכויים שלהם, הם דיברו עליהם ברמת הקבוצת סופרבול. הסיכויים שלהם קרסו.
הם בצד הטוב של הטבלה.
ואנחנו נשים לינק אחר כך, אבל השבירת רגל הייתה בזמן שהוא היה מייקד אפ, כאילו ששמו עליו מיקרופון, על הדרק קאר, ורואים אותו כל המשחק מדבר, כל הזמן מדבר, כל הזמן מעודד את השחקנים שלו, ואז הוא שובר את הרגל, וזה גם כן רגע של הוא אומר, it's broken, it's broken, it's broken, והוא יודע שהוא שבר את הרגל, ואתה רואה ספורטאי, ואגב, הטאקל לא היה כזה חריף או משהו, כן? זה כאילו, אוקיי.
טאקל חוקי.
טאקל חוקי לחלוטין, אתה יודע.
יש טאקלים של bad intentions,
כן, אבל זה לא היה זה.
זה לא היה זה.
כן, זה לא היה זה, ואתה רואה...
סיכון מקצועי גרידה.
כן, ואתה רואה, it's broken, ואתה יודע, אתה אומר, יו, זה פשוט, הדברים כאלה שעוברים אותי. אני נגמר מה הדברים האלה.
מצד שני, ב-NFL, יש כל כך הרבה סיפורים, יותר מאשר כל ספורט אחר, שבו הסיפור האמיתי הוא רק אחרי,
כן,
שהכוכב הגדול נפצע.
כן.
זה היה לך את סיינט לואיס רמז, שזה פח לפני 14 שנה. יכול להיות שזה... זה
אפילו יותר לפי דעתי. איפה הפאקט צ'קר שלנו?
זה לא היה 2001?
2001 זה היה? כן, נראה לי כן.
אתה יודע, קווטרבק שנבחר מקום 300 בדראפט, והתאמן בסופרמרקטים, מאחורי סופרמרקטים כדי לזרוק כדור מבעד לצמיג, לוקח אותם...
שנת 2000.
2000. פלוס מינוס 14 שנה, אותו תקופה של אוקלנד פעם שעברה הייתה קבוצה חזקה, וזה קרה שם, שהשחקן המחליף קורט וורנר לקח אותם לזכייה, והשנה עם דאלאס. דאלאס שהפכה להיות הקבוצה הכי מפחידה בצד הזה של הטבלה.
הם בעצם המועמדים מספר אחד לסופרבול.
מהצד המערב. זה לא בדיוק מערב, אבל כן.
כן, הם מועמדים לצד, הם מועמדים בעצם לסופרבול, יחד עם פטריוטס.
מהצד השני,
כן. הפטריוטס, בגלל הפציעה של אוקלנד, בגלל הפציעה של קאר, הפטריוטס, הם לא ייפגשו עם קוורטרבק חזק, עד הגמר של האזור שלהם.
כאילו פיטסבורג, אבל זה רק על הנייר.
כן.
בן אולטסברג הוא דוגמה למישהו גדול וספורטאי שלא שמר על עצמו יותר מדי.
לא שמר על עצמו בכלל.
הוא נראה כמו מישהו שאוהב את הדברים הטובים בחיים.
הוא אוהב את הדברים הטובים, אבל לפי דעתי הוא גם פצוע. אתה רואה את בזריקות שלו, שהזריקות שלו לא כמו פעם, כי פעם זה היה תותח ישר, ועכשיו זה קצת... לא, יכול מאוד להיות אגב שהוא...
לא יודע, אני רואה את הדברים, אני אומר, זה ספורט כל כך קשה, לא יודע אם הוא פצוע, לא יודע אם הוא לא קם על הצד הטוב.
אבל איזה אכזרי זה, באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, הפגיעה...
הוא לא בריידי.
לא, ברור שלא. הפגיעה של בקאר הייתה הפגיעה היחידה שהוא ספג בערך בשלושה משחקים האחרונים. כלומר, זה פשוט מדהים איזה ספורט אכזרי זה.
תחשוב על הקו ההגנתי שלו, החבר'ה שהתפקיד היחידי שלהם זה שומרי ראש שלו למגרש.
כן.
בפוטבול יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לשמור על מישהו אחר.
אופנסיב ליין.
אופנסיב ליין. החבר'ה האלה בדרך כלל אנשים...
מקררים. הם מחלאה של בן אדם עם מקרר ופיל.
עכשיו, אתם צריכים להבין, זה אנשים שהלחץ עליהם הוא לגדול, וחלק מהם בסכנת סכרת, זה הצד המכוער של ה-NFL, והתזונאי של הקבוצה יגיד להם, טוב, אחרי שתפסיק לשחק, תפסיק לאכול בכמויות, אבל בינתיים תהיה זה שאוכל, זה שמגיע ל-145 קילו, לא, 280, 135 קילו, גדלים מטורפים.
המון סטרואידים, בטוח.
כן,
זה כאילו, זה הסטרואיד.
ואפילו היה טאצ'דאון במסירה של אחד מהחבר'ה האלה השבוע. ואני אומר,
של דז בריינט.
כן, של דז בריינט. החבר'ה האלה באוקלנד שהלכו הביתה באותו יום, זה כמו לאבד חבר בצוות, מהצוות, אתה יודע, הם אמרו, זה פאק שלנו.
זה פאק שלנו.
ונגמר.
זה פאק, זהו, נגמר.
כנראה.
יש להם כמה שחקנים ממש מגניבים, את מק, השחקן הגנה וזה, אבל...
זה לא באמת משנה.
כן, אוקלנד לא הצליחו באמת...
זה כמו אם אתם רוצים הגבלה לספורט יותר פופולרי בארץ, נגיד ה-NBA, בלי לברון זה קליבלנד שלא מגיע לפלייאוף.
לא, הם הגיעו.
לא, תחילת עונה, אני מאמר שהם לא היו
מגיעים. לא, הם הגיעו, הם היו מגיעים. עם קווין לאב וקיירי ארווינג, איך שהם משחקים, הם מגיעים.
אני חושב שאיך שהם משחקים, בגלל שיש לברון לאדם.
אוקיי,
בנסתם. בוא נדבר שנייה על המשחק שהיה, כי ראית משחק בדילי, הייתי באותו זמן, ראית משחק של...
אנחנו מדברים על קוולירס גולדן סטייט.
כן, אז שנייה, סיימנו עם ה-NFL, וצריך לתת שתי דקות על המשחק הזה, משחק פנטסטי.
וואי,
ראיתי אותו כבר, שלחתי את התוצאה.
ממש בא לי לראות סדרה של 100 משחקים מולם. באמת, סדרה של 100, הטוב מ-100. באמת, זה משחק הזה שאתה אומר, קרה בו הכל, כולל סל ניצחון של גולדן סטייט, ואז סל ניצחון של קליבלנד, ואז פאול שלא היה.
דורנט בדרך, הרגשת בטן שלי, דורנט בדרך להיות הקרמלון סלש ברקלי של התקופה הזו.
אוקיי, מעניין. אני לא חושב, אני עדיין חושב שגולדן סטייט הרבה יותר טובה מקליבלנד במשחק שזורם.
אחלה, אין להם לברון.
נכון, אני חושב שהם חייבים, הם חייבים להביא מישהו במקום
זזה.
זזה. הוא פשוט לא מישהו שיעצור לך, לא יעצור לך את טריסטיאן תומפסון, ולא יעצור לך את קווין לאב, ולא יעצור לך את לברון ג'יימס.
יש מלא גבוהים טובים יותר בליגה.
כן, הם צריכים להיות פעילים יותר בטרנספר.
מעניין אם קרי לא ייקח את האליפות השנה, האם הוא עדיין ידרוש מהקבוצה את החוזה של הרבע מיליארד דולר הזה שמדברים עליו, 200 מיליון דולר?
מדברים על 200 מיליון דולר, הוא יכול לקבל את החוזה הזה בגלל ה-CBI החדש, אנחנו נתנו על זה קטע בכל יום נתון בפייסבוק.
תעשו
לייק דרך אגב.
כן, תעשו לייק, השאלה ולדף שלך, שאתה מעלה שם הרבה דברים. רק השאלה כמה רע זה יהיה עבור הקבוצה, אם הם לא יקחו אליפות השנה,
אם הם לא יקחו אליפות השנה, לפי דעתי,
דורנט לא יעזוב, נכון? זה לא...
אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא יודע, כי דורנט בעצם יש לו אופציה לעזוב, נכון. והוא יכול לקבל יותר כסף במקום אחר, נגיד, אתה יודע, הוא יכול להיות המשולם הכי טוב במקום אחר.
הוא יכול לעבור ליוסטון, לקחת עם הרדן את ה... להפסיד גם עם ארדן תהליפות.
כן, אה?
תשמע, הוא שחקן מדהים.
אתה יודע מה, אני לא רואה אותו עוזב, בגלל שאני רואה שם הכימיה שמתגבשת, והם מתחזקים. אל תשכח שקליבלנד זה קבוצה שרצה ביחד הרבה זמן.
ולברון. עזוב, זה לברון.
אבל בסופו של דבר, גם קרי, אנחנו רואים שאחרי המשחק הזה, הוא מתחיל להיכנס לקצב.
כרגע הוא הגארד הכי טוב בליגה. אם אני עכשיו עושה דראפט לקבוצה שלי, אני לא לוקח את וויסטברוק, אני מודה, אני פחות אוהב את הסגנון, אני לוקח את קיירי. סליחה, את קיירי. יצאתי פה קצת נעל, אבל אני לוקח את קיירי.
את קיירי אייבינג.
קיירי מתוך ההבנה שאני לוקח עוד שחקן ממש טוב לידו, הוא לבד לא מספיק.
כן, הוא פיפן קלאסי במובן הזה, שאתה צריך מישהו תותח יותר ממנו, שזה נדיר, אבל הנה, הנדיר הזה זה לברון ג'יימס. אוקיי, אז
אני לא... זה בלי ג'י אר סמית.
זה בלי, נכון, בלי ג'י אר סמית, אבל שוב, איך שאני רואה את זה, גולדן סטייט צריכה להתמקד יותר בדברים הקלאסיים, של, אתה יודע, לסגור לריבאונד וכאלה, לטיפה יותר הגנה קשוחה, בשביל להצליח בפלי אוף.
ולקלוע יותר שלשות מגולדן סטייט.
כן.
זה יעזור תמיד.
כן, ובסופו של דבר, הקבוצה הזאת, לפי דעתי בפלי אוף, הם כבר יגיעו אחרי עונה שלמה, הם יגיעו הרבה יותר מגובשים, ויש מצב שהם קוראים כל קבוצה במערב. יש מצב.
ועדיין יהיה להם יותר קשה. עם יוסטון וסן אנטוניו וכאלה, יהיה להם יותר.
יותר קשה מקליבלנד זה בטוח.
כן.
כי קליבלנד, נגיד, מי היריבה הכי קשה? טורונטו?
לא.
מי?
אין. לא חייב.
טורונטו תקשה עליהם.
אני חושב שטורונטו היו בדיוק כמו שנה שעברה, ינצחו, יפסידו בסטארט 4-2, שזה יהיה 4-2 משקר.
יש גם בוסטון שהיא יותר טובה השנה.
אני לא חושב. אני לא חושב שזה, אני חושב שכולם יקמלו. אני חושב שיש בעיה במזרח. אני חושב שיש בעיה במזרח.
מפתיע, יש בעיה במזרח. אני לא יודע. אני חושב שבוסטון קבוצה הרבה יותר טובה השנה. אני חושב ש... ולא בתור רועד בוסטון, אני אומר, כן. בתור מישהו שרואה משחקים, אני חושב שניו יורק הרבה יותר טובה ויכולה לעשות קשיים, אני חושב שטורונטו יותר טובה.
יכול להיות, גם קליבלנד יותר טובה, אני נראה.
קליבלנד גם כן טובה ורצה הרבה זמן ביחד, אבל עוד פעם, קצת כמו גולדן סטייט, נפצע להם קווין לאב.
קבוצות NBA, בניגוד למה שהתיאוריה שלך עם מאמני כדורגל, דווקא מגיעות לסי נראה לי בשנה השלישית.
כן, שנה שלישית זה...
מיימי הייתה הכי חזקה בשנה השלישית.
כן, אבל קליבלנד זה שנה שלישית בעצם. כן. כאילו זה השנה השלישית.
שנה הראשונה הייתה בומפי רוד עם, עם יודענו דיוויד, ושנה שנייה אליפות...
היסטורית.
היסטורית, אבל כזו שהם לקחו ב... מהשיניים, ואני חושב שהשנה כרגע מבחינתי הם הפייבוריטים.
בוא נראה.
לברון סלידס, אתה יודע, הוא משהו בסס את המקום שלו בתור הטופ פייב בכל הזמנים כזה.
תראה, קודם כל הוא טופ פייב בכל הזמנים בכל מקרה.
לא, אני לא בטוח, בוא נחכה, אני לא... יש הרבה שחקנים טובים. היו הרבה שחקנים אדירים לאורך ההיסטוריה.
אני רואה איכשהו, אני עדיין רואה את דורנט נכנס למוד פלייאוף, אני רואה את קרי נכנס יותר בריא לפלייאוף.
אני חושב שזה משהו מפחיד שדורנט ייכנס למוד פלייאוף, זה הבעיה. שהחמש דקות האחרונות האלה שבהם זה משהו מנטלי, מצד שני אני לא קורא לו צ'וקר, כל השנים אמרו את זה על דרק נוביצקי, ואז הגיעה אותה סדרה נגד לברון, שבהם בחמש דקות האחרונות, הוא דפניה, אתה אומר, למה אף אחד לא עוצר את זה? איך זה יכול להיות? בוש, למה אתה לא עושה הגנה עליו? כי אי אפשר.
גם את דורנט, אי אפשר. תגיד, איך אפשר להגן עליו? אתה יודע, שחקן אם הוא גבוה כמו סנטר, יש לו קרוס אובר כמו אלן אייברסון, הוא יכול לעצור ולזרוק מאיפה שהוא רוצה, וואו.
והוא שחקן הגנה מדהים גם.
הוא שחקן הגנה מדהים, ואתה יודע, בסופו של דבר גם לברון לא שמר עליו במהלך המשחק נגד, נגד גולדן סטייט, הוא כמעט ולא שמר עליו.
אבל בגלל זה היה 36 נקודות.
נכון, אבל תאר לעצמך, הוא היה שומר עליו.
ואז הוא היה עייף לסוף.
נכון.
זה השיקולים.
אז בדיוק, השאלה בסופו של דבר היא איך הקבוצות האלה יגיעו לגמר.
ולסדרה של שבעה משחקים.
לסדרה של, כן. השאלה באמת, האם קרי יגיע פצוע כמו שהוא הגיע בשנה שעברה? הוא היה פצוע. אוקיי, הוא הגיע פצוע, הקבוצה הייתה גמורה מנטלית בזכותה, דרימונד גרין היה
לא שיחק בגלל
ההרחקה, והם עדיין היו במרחק
שתי דקות
מניצחון בזה. השנה הם יותר טובים בגלל דורנט, אבל חייבים מישהו במקום זזה, עוד בשר, עוד מישהו שהוא אתה יודע, לך תביא דרק מונרו ממשהו, לא יודע,
משהו מפילדלפיה,
כן, משהו מפילדלפיה, תביא כאילו
ג'בארי פארקר.
לא, ג'בארי פארקר זה בלתי אפשרי.
למה?
כי הוא השחקן, הוא הולך להיות פרנצ'ייס פלייר יחד עם יאניס במילווקי.
אוקיי.
טוב.
טוב, זה סוף החלק הזה, ובוא נעבור למשחקים שאתם צריכים לראות. ועכשיו לחלק השני של התוכנית, שבו נספר לכם על שלושה משחקים שאתם צריכים לראות השבוע.
בחסות.
אנחנו צריכים כבר להכניס פה משהו.
איפה המתמחה
שאמורה למצוא לנו את הפרסום? היא עובדת על זה. היא הבטיחה לי שהיא עובדת על זה, ואנחנו מחכים למוצא פיה.
Bring him in the office.
כן, אבל אני מזהיר אותך מראש, אתה תצטרך לאבד טיפה מכבודך המקצועי כשתביא את בוש, או שתביא דברים כאלה, ואתה תצטרך להגיד, ומפינת הפטיש של המחזור, מטעם בוש. טוב. הלאה.
כן.
אם יש לכם, אם אתם רוצים להציל את כבודנו לפני שאנחנו פונים למחוזות האלה, ואתם מכירים איזה חברה מסחרית שרוצה לשים את חסותה על תוכנית ספורט שונה.
בוש זה עוד גברי. תחשוב על משהו כאילו...
הדברים שאתה יכול להגיד פה עכשיו שיהיו מאוד לא קשורים, כנראה שלא רוצים אותך בתור מושא פרסום.
זה מבאס, כי אנחנו סבבה.
נכון, אנחנו עושים גם דברים אחרים.
יש לנו מלא מספרים טובים.
כן, נכון.
סטטיסטית, מניבולית, אנחנו
מהטובים. אנחנו הבחירה הטובה.
כן, אנחנו הבחירה החכמה.
כן, יאללה.
זה בגללכם.
זה בגללכם.
מאזינים יקרים.
תודה רבה לכם.
תודה. משחק ראשון, ליברפול מנצ'סטר סיטי. משחק אליפות.
אתה שמעת את הסיטוט, ראית את הסיטוט הזה של קלופ?
על מה?
על איפה הוא מעדיף לראות משחקים של סיטי? אומר ששאלו אותו למה אתה רואה מהבית, הוא אמר כי בצלון אני עושה כל הזמן סלפי עם העודים שמבקשים ממני, אז אני מעדיף לראות בבית ולהתרכז או משהו כזה. איזה גב.
הגיע לליברפול נגד סטוק, שזה המשחק האחרון שלהם, הגיע פפ גוארדיולה לבוש כמו אחד מהפיקי בליינדרס, אתה מכיר את הסדרה הזאת?
פיקי בליינדרס זה סדרה שמתרחשת במלחמת העולם הראשונה, נכון? או אחרי?
אחרי מלחמת העולם הראשונה, בברמינגהם וזה, עם כובעים כאלה, זה היה מגניב.
הוא תמיד היה סטייליסט.
כן, הוא סטייליסט. אשתו, יש לה בוטיק בגדים.
באמת? בגלל זה הוא לבוש כל כך טוב תמיד?
זאת אשתו. אשתו מלבישה אותו.
תמיד הנחתי שבברצלונה ובאיירן יש בן אדם שזה העבודה שלו, לדאוג לזה שהמאמן יראה טוב, אבל אז אתה רואה שיש מאמן שבאים בטרנינג.
כן, לא, לא, זה לא, זה לא, זה אשתו, הוא יחריט על הסטיילינג. היה איזה קטע בגרמניה שכשהיא הייתה בחופש או משהו, או כאילו נסע לחול עם הילדים או משהו, והוא הגיע לבוש לא טוב, אז מה אמר? זה בגלל שאשתי לא פה, אז כאילו אני...
איזה מוזר, היא באמת בוחרת את הבגדים?
אני מתאר לעצמי, הוא גבר, תראה, ובסופו של דבר...
אבל ברמה הזו, ברמה של יום משחק מחכה לו האוטפיט?
אני לא יודע אם זה, אבל אני מתאר לעצמי שיש, אתה יודע.
אה, היא פשוט זורקת דברים לא טובים כנראה מהארון.
כנראה.
הבנתי.
לא, אתה לא יכול ללבוש את זה. אוקיי. אבל זה החולצה שאני הכי אוהב, זה סוף מסלול.
כן.
סוף מסלול המסאיה.
סוף מסלול ליגה מקסיקנית.
כן. טוב, ליברפול מנצ'סטר סיטי, באמת משחק ענק. אז זה כאילו הייפ, אנחנו מדברים על, אנחנו תמיד, יש הרבה הייפ מסביב לפרמייר ליג, ולפעמים זה מוגזם, אבל זה לא מוגזם. זה בעצם
משחק שאתה אומר משחק אליפות במשחק שבו אף אחת מהקבוצות לא תהיה אלופה שלה.
אבל אם ליברפול מנצחת, אוקיי, ליברפול מנצחת, צ'לסי מגיעה לטוטנהאם.
היא לא, אני מזכיר לך שיש ווטפורד.
נכון,
בסדר, יכול שזה, אתה יודע,
יגמור אותם, אבל בסדר, בוא נראה, כי אני חושב, איך שאני רואה את זה, כן, יש לך את ליברפול, אם מנצחת את סיטי, זה וואחד מסר של אנחנו רצים על זה. בוא לא נשכח שלהם אין ליגת אלופות, גם כן, כמו לצ'לסי.
אין להם ליגה אירופית
למנצ'סטר
יונייטד.
לא, כן. אין להם, הם לא באירופה.
כל שאר היריבות יש אירופה.
נכון. אז ליברפול וצ'לסי, לפי דעתי, זה הקרב הגדול
העונה. כולם, אפילו לטוטנהאם.
נכון, לטוטנהאם.
טוטנהאם יש אירופה?
ללסטר.
כן, לטוטנהאם יש אירופה.
ללסטר.
כן. אה, ללסטר יריבה למה? זה סנדרלנד והל יכולים להגיד ליריבה שלנו יש ליגת האלופות, אין לה ראש למאבקי הישרדות בליגה האנגלית.
אנחנו ננצח.
כן.
הקבוצה, אגב, אפרופו לסטר, אנחנו סיידטרק עכשיו לגמרי, אבל לסטר יכולה להיות הקבוצה הראשונה שלקחה אליפות ואז ירדה בעונה שאחרי. זה קרה בפעם האחרונה ב-1938.
כי הגרמנים פלשו לפולין והקבוצה לא הייתה מרוכזת שנה אחרי זה, מה?
מנצ'סטר סיטי עשתה את זה.
אנצ'לוס בלבל את הפרמייר ליג, כן.
ואז הם ירדו. בקיצור, ליברפול בפרמייר ליג מאז שקלופ בקבוצה. הכי הרבה שערים מבין כל הקבוצות, 100 שערים בדיוק. הכי הרבה הזדמנויות. 670
ממוצע של כמעט 3 גולים למשחק השנה.
הכי הרבה ניצחונות בטאקלים, כלומר הכי הרבה טאקלים מוצלחים, כמעט 800. ב-2016 ליברפול כבשה 86 שערים, שזה הכי הרבה שהקבוצה של מועדון כובשת מאז 1985. אז הם כבשו 87 שערים בשנה קלנדרית. אם ליברפול כובשת שער מול זה, הם משווים את השיא הזה של המועדון. מאוד אפשרי שזה יקרה. כלומר, סיטי זה לא קבוצה שמצליחה לשמור על שער נקי יותר מדי, וליברפול זו קבוצה שכובשת ומגיעה להרבה הזדמנויות. ועם ההגנה של סיטי, שתהיה בלי סטונס ובלי קומפני, וזה בעצם יהיה אותו מנדי וקולארוב,
זה יותר טוב או פחות טוב, אני לא יודע מה להגיד על זה.
זה לא, זה לא, זה לא סולידי, נגיד את זה ככה.
סטון זה סולידי?
גם לא, גם לא.
סטון זה הפלופ הכי גדול של העונה הזו.
כן, כן, זה קבוצה של...
ב-50 מיליון הוא פחות טוב מביטור.
אתה מנסה למכור את ביטור, תגיד לי.
לא, אבל... אבל באמת, זה לא בלם טוב. אני לא בטוח אפילו, אני לא מבין, אתה יודע, אני הייתי אומר שבקבוצה קטנה יותר גם הוא לא היה טוב, אבל ראינו שבקבוצה קטנה הוא כן היה טוב. בסדר, אני יודע.
לא, בסדר, תראה, קנו אותו בשביל הפוטנציאל שלו, הפוטנציאל שלו זה בול פליינג דיפנדר, שיודע גם להניע את הכדור מאחורה וגם...
דברים שפפו אוהב.
לעשות הגנה, בדיוק, אז אני לא רואה את זה, אתה יודע,
הוא נראה כאילו צריך המבוגר האחראי שיגיד לו, תפסיק להתעסק עם הבנות האלה, תפסיק עם היא רק רוצה כותרות בסן, ואל תשקיע בחבר שלך כסף לסוכנות רכב, תתרכז בכדורגל, תתחיל לאכול כמו שצריך, וזה לא קורה נראה לי.
כן, צריך...
יש לו שם כל מיני שערוריות עם חברה שלו, בגד בה,
כן. הסיפור אנגלי קלאסי.
בין 23, ילד עשיר, כן.
מה שצריך, מה שמנצ'סטר סיטי אין לה, זה מישהו, תעמוד שדרה שפעם היה לה, שהם לקחו את האליפות. את הקומפוני באמצע, את ג'ו הארט השוער.
קומפוני בכלל עדיין חלק מהקבוצה.
לפי דעתי הוא לא יכול לחזור, לצערי, כי הוא בלם.
שחקן השנה, לפני שנתיים.
כן,
שלוש.
זה שחקן שהיה ממש טוב. השלט שלהם, העמוד שדרה שלהם, הלך. אוקיי? היה להם את ג'ו הארט בשער, שוער בסדר גמור.
עדיין.
בליגה האנגלית.
בליגה איטלקית הוא בסדר עכשיו.
הוא חוטף הרבה שערים, אבל הוא בסדר.
לא באשמתו.
קומפני, שהיה בלם בעצם אנגלי קלאסי, יאיה טורה.
שעדיין טוב.
שעדיין טוב. כבש את השער המאה שלו במדי סי, בקריירה.
אחרי הוא נראה כאילו עבר מתזונה של סטרואידים לתזונה של קוק.
כן, הוא קצת הרזה. יש לו 100 שערים, 77 שערים לסיטי. לפני, וזה, הוא לא היה כובש הרבה שערים. הוא קבע 6 בברסה, 5 במונקו, 3 באולימפיאקוס, 5 במטרלוג דונייצק,
תבין באיזה קבוצות הוא היה.
ושלוש לבברן, שהיה הבלגית, הוא היה במבחנים בארסנל, והוא לא התקבל בגלל שארסן ונגר לא, אתה יודע, לא רצה לשלם לו, כן?
כן.
לא, כי לפי דעתי ארסן ונגר נכנס, אחרי פטריק ויירה, הוא אמר, אני רוצה לקחת אליפות עם קשרים קטנים. זה הקטע שלי. ותחש מה קרה.
זה לא עובד.
זה לא עובד, זה לא קורה באנגליה, אתה לא יכול.
זה ממש סבבה להיות חזק במרכז המגרש.
כן. אז סיטי זה קצת קבוצה שמחפשת את עצמה עדיין, וליברפול זה קבוצה שמצאה את עצמה לפי דעתי, והגגן פרסינג שלהם,
בום, נאמר,
כן, הגגן פרסינג של קלופ פשוט עובד כל כך טוב באנגליה, אתה פשוט רואה אותם חוטפים כדורים.
אדם ללנה נראה כמו סופרסטאר שם,
מטורף, הוא פשוט,
הוא עם 8-7, נכון? 8 גולים, 7 בישולים, או 7-6, משהו כזה.
כן, הוא זה, והוא פשוט כל כך פעיל, פתאום הוא עושה תנועות כאלה שאתה בחיים שלו ראית שחקן אנגלי פועל כל כך מהר ברחבה. זה היה נחמד.
זה כמו מקמינמן של פעם. זוכרת מגמרת ש...
כן, כן, השוואה לא רעה.
אולי גם בברנבאו מסתכלים עליו ואומרים, היי, זה כמו, אנחנו צריכים לשוק האנגלי, למכור חולצות גם שם.
יש להם את גארת' בייל.
זה די נכון, כן, זה די אנגלי.
כן, למה צריך? אבל אנחנו רואים את ליברפול הרבה יותר סגורה על עצמה, ומשחק את הסגנון שהמאמן שלה רוצה הרבה יותר מאשר פפ. אגב, קראתי משהו על פפ, שהוא הגיע למאצ'סטר סיטי, והוא היה בשוק מהטיפשות הטקטית של השחקנים. הם שיחקו כדורגל מאוד פשוט, והוא לא, זה לא כמו בביירן מינכן, שאתה יודע...
כן,
הגיעו זה.
והם בא משתי הקבוצות הכי טובות באירופה, אומר, למה אתם לא כמו השתיים הכי טובות שאימנתי עד עכשיו?
לא, מבחינה טקטית, הוא לא מדבר בכלל טכנית על השחקן.
מדבר טקטית, זה גם שתיים הקבוצות הכי טקטיות הטובות באירופה. כן,
אז זה. אוקיי, אז...
מה אנחנו חושבים שיקרה שם?
אני מאמין שליברפול תנצח. יש מצב
ש... זה לא בליינד טקו.
לא. קודם כל...
סקו אפס זה לא יהיה.
סיטי העונה, יש להם אחלה משחקים. כלומר, הם פתאום נגד ברצלונה, הם משחקים משחק, וואו, אתה אומר, וואו.
נגד סלטיק היה להם אחלה משחק.
כן, ואז סלטיק, אתה יודע, 3-3 משחקים כאלה מטורפים, אז יש שערים. אני חושב ש...
כנראה.
קלופ הוא בדרך כלל, הוא מצליח לא רע מול פפ. אני מאמין שיהיה ליברפול מנצחת.
אני מאמין תקו רב שערים...
4-4.
לא, 2-2 כזה, 1-1-2-2.
אוקיי.
לא תקו 0.
משחק שכנראה לא יהיו בהרבה שערים, זה המשחק השני שלנו, The Next Featured Game, טוטנאם נגד צ'לסי. יום רביעי זה יוצא.
זה לא המשחק הקרוב של שתי הקבוצות האלה?
לא, זה המשחק הבא, אנחנו בקריסמס.
לצ'לסי, המשחק הקרוב של טוטנאם זה ווטפורד, למי של צ'לסי? צ'לסי יש להם המשחק הקרוב שלהם.
נגד סטוק. נגד סטוק.
איזה, הסטוק הזאת, הקבוצה, אתה יודע, יש את הקלישה הכי חבוטה באנגליה, זה מה הוא יעשה ביום גשום בסטוק. ואתה אומר, הוא נצח שם 4-1, 3-0, כולם דורסים את הסטוק הזאת לאחרונה.
כן.
מה הוא יעשה אם נצחו אותם? בגשם, בסדר?
כן, היה איזה סטטיסטיקה שהראתה שסטוק לא ניצחה ביום שלישי מחוץ לבית שלה, כבר, לא יודע, איזה...
מאז יום שלישי הטוב.
כן, איזה 1,500 שנה בערך. ומישהו עשה... וואי, אני צריך למצוא את זה. מישהו עשה, מי השחקן הכי טוב ביום שלישי גשום בסטוק סיטי, איזה אתר איזה, וזה היה איזה שחקן רוברטס מנוריץ' פעם, מקרדיף, משהו
כזה. אז צריכים להבין שאם צ'לסי מנצחים את המשחק הקרוב נגד סטוק, הם משווים את סי כל הזמנים בפרמייר ליג, שעומד על 13 ניצחונות רצופים.
לא, בעונה. זה בעונה, הסי הוא 14 של ארסנל, אבל זה על שתי עונות.
אוקיי, בסדר.
בסדר, אבל כאילו...
בעונה רצופה... בסדר, אני מקבל את זה. אבל זה ישווה את הסי של עונה רצופה, וייתן להם להשוות נגד טוטנאם את הסי של... לשבור את הסי של עונה רצופה ועונה ממשיכה, כאילו עם העונה הבאה של ארסנל, ואחרי זה, אתה יודע, אחרי זה לבסס את מקומם בתור אחד הקבוצות הטובות בהיסטוריה של הליגה הזו.
כן, אז קודם כל, טוטנהאם הם קבוצה מאוד מרשימה, דיברנו על הקאמבקים שלהם, אבל צ'לסי, אוקיי, אתה שלחת לי הודעה, אני ראיתי ארסנל ווסט ברומיץ',
מיותר,
כן.
זה טייקו, למרות שארסנל לקחה שלוש נקודות, אני די בטוח שישנו את ההחלטה הזאת לטייקו.
זה היה קשה. כן. אבל צ'לסי שחקו נגד בורנמוס, ראיתי אחר כך תקציר מורחב של זה, זה מפחיד. כן. כאילו בורנמוס לא קבוצה רעה, הם עשו להם בעיות, ועדיין צ'לסי עם עוצמות כאלה של קבוצה מגובשת.
הם העלו מהספסל את פדרו, שפדרו אומר, אין בעיה אחי, עליי, תן לי.
מדהים. אגב, צ'לסי זה הקבוצה שהשתמשה בהכי מעט שחקנים העונה. רק 20.
כן.
משתמשו רק ב-20 שחקנים.
יש להם הרבה מאוד בנקרים בהרכב. מתי, שאני חושב, שחק את כל המשחקים.
יש להם. וגם כשדגו קוסטה וקנטה לא שיחקו, אתה אומר, עכשיו, מה קרה? כן, מה קרה? בסדר, סבבה. אנחנו, יש לנו את השחקנים.
וזה לא שהם שיחקו כי הם פצועים.
דגו קוסטה היה מורחק, קנטה היה פצוע. אז אגב, שחקנים נוספים שהשתמשו רק קבוצות נוספות שהשתמשו רק ב-20 שחקנים העונה, בייר מינכן, רומא ולייפציג. כלומר, יש בזה משהו
יש היגיון
בזה, למרות אתה יודע זה. עכשיו, יותר מזה שהקבוצה באמת הגנתית כמעט לא סופגים, והם נראים חזק מאוד ומגובשים מאוד, יש לה הכי הרבה דריבלים במשחק. השחקנים שלה פשוט לוקחים את
הכדור. הם טכנית טובים.
טכנית טובים, ויכולים לכדרר לתוך ההגנה, ולהקריס הגנות ככה. זה מה שהם עושים. פפ הסביר על איניאסטה, שהוא כל כך טוב ומיוחד, בגלל שהוא מקריס הגנות, על זה שהוא רץ עם הכדור לתוך הלב של ההגנה, ומשנה את כל המבנה
ההגנתי. כולם סוגרם עליו. כולם בעצם מנסים לתפוס אותו אינסטינקטיבית, גם אם הם צריכים לשמור על שחקן אחר.
בדיוק. אז עכשיו, לצ'לסי יש הכי הרבה דריבלים בעונה, העונה באירופה, 14.6 במהלך, במשחק. זה יותר מברצלונה.
לכמה מתוכם אחרי עדן הזארד?
וזהו. עדן הזארד, הוא הדריבלר העיקרי, יש לו 84 דריבלים השנה, יותר מכל שחקן אחר.
זה שישה וחצי למשחק.
כן, יותר מכל שחקן אחר, לזהה מקריסטל פלאס, יש 73, והוא השני באירופה, אלן סיינט מקסים ממונקו, 67, נעימר לשם השוואה, הוא 63.
הוא שחק כל משחקים נראה לי.
כן.
לא, מה פתאום? זה רק בליגה?
כן, אנחנו מדברים על הליגה.
אוקיי, אז הוא באמת
שפורט. אגב, סיפור שקראתי על הזר השבוע, שזה מצחיק, הוא זכה באליפות בליל.
בזמנו, כן.
בזמנו, הוא היה מאוד צעיר, והוא יצא לבילוי, הם זכו באליפות מחוץ למגרש, וכאילו, אז הם שיחקו למחרת, הם היו כבר אלופים, והוא יצא לבילוי עם דימיטרי פייט, ומתיו דבושי, וג'ו קול, שהיה שם מושאל, והגיע למשחק למחרת.
ג'ו קול.
כן, הוא הגיע למשחק, אגב, המשחק בטמפה ביי, רוקנירס, או משהו כזה. עכשיו, ג'ו קול. והוא הגיע למשחק שהוא שיקור לחלוטין. הוא היה גמור, עזר, היה שיקור, לא היה שם כל הלילה. 19 לפי דעתי. הוא היה שיקור מתחת, והוא נתן 3.5 שעה.
בבקשה, כי הוא רוצה כבר לרדת. תנו לי סטיינינג אוביישן, אני ממש כואב לי הראש.
אז ריו מבובה, שהוא היה קשר שם בזמנו, אמר, כולנו הסתכלנו עליו ואמרנו, אוקיי, הוא מיוחד. אז כששחקנים, כשקבוצה, שאלופה, מסתכלת עליך ואומרת, אוקיי, השחקן הזה מיוחד, אז זה מראה כמה הוא מיוחד. חוץ מהדריבלים שלו, לעדן עזר יש הכי הרבה שחיות בכדור, בחלק השלישי של המגרש, מה שנקרא בפיינל
third, לוחץ על הקבוצה
בשליש האחרון, הוא לוחץ על ההגנה, יש לו הכי הרבה חטיפות כדור, 18, יותר מכל שחקן אחר בליגות האירופאיות הבחירות, וזה אומר,
מדהים ש18 שם אותך במקום הראשון, 18 זה אומר אחד למשחק,
כן, אבל זה קשה,
כן,
לא, וכשאתה חוטף כדור בשליש האחרון, אתה בסך הכל מגיע,
כדאי, שאתה חושב על ליגה ישראלית, שבה כל שנייה מישהו מאבד כדור, מה הבעיה? בערך יש אנשים 800 כאלה, ואז אתה אומר, באנגליה זה לא קורה.
לא, אבל אתה רואה, למשל, בגלל זה קלופ תמיד אומר שהגגן פרסינג, עוד פעם, הגגן פרסינג זה הפליימייקר הבכיר. בעצם הוא מייצר לך הכי הרבה הזדמנות, בגלל שאתה חוטף הרבה כדורים בשליש האחרון. אבל גם צ'לסי עושה את זה יותר טוב מליברפול אפילו. והיא עושה את זה בחוכמה, והיא עושה את זה עם שחקנים שיודעים לחטוף כדור ולכדרר.
כמה בישולים יש להם מההגנה שלהם? יש להם את השחקן שלא מצליח בתת שמו, תעזור לי.
איזה שחקן, מה אנחנו מדברים?
שחקן הגנה של צ'לסי, שיש לו כבר 3-4 בישולים.
דוד לואיז?
לא, מן הסתם לא.
קהיל? אספיליקוונטה.
באמת, איזה שם אתה לא יודע לבטא? דוד לואיז? אספיליקוונטה, כן. This guy.
באנגליה קוראים לו דייב, פשוט.
ראית, אני ניסיתי לא לבטא את עצמי ושלא לבטא את שמו. אני... אז מה, בישולים נהדרים, בהגבעות, אתה יודע, מכמעט קו החצי לרחבה בדיוק, הם קבוצה מפחידה.
הם קבוצה מפחידה, הם קבוצה שהם פיזית. אנחנו מדברים על זה הרבה, באנגליה אתה צריך להיות גדול וחזק, בשביל לזכות באליפות, לצ'לסי הם גם גדולים, גם חזקים, גם טקטים. קונטה הוא פשוט מאמן מרהיב. אגב, עשיתי לאשתי ממש רע, עם... עם קונטה, היא אמרה, אוי, איזה שיער יפה יש לו, וזה אמרתי לו, את יודעת, זה פאה, לא, זה לא פאה, זה מושתל, היא אמרה, מה? ואז הראיתי לה תמונה של קונטה כשחקן, משהו כזה, מעין כתר כזה,
שלא נשאר כלום,
משהו זוותי, והיא אמרה, אוי, אני לא יכולה להסתכל עליו עכשיו יותר,
זה קורה לכולם,
הוא עדיין בחור איטלקי נאה, he's a handsome man, he's a handsome man,
הוא ניסה ללכת על המראה כדור באולינג, וזה לא עבד לו, הוא נראה מפחיד מדי, עכשיו הוא נראה מאוד חביב.
כן, הוא נראה חביב.
מקרין צמחות נע.
אתה יודע, צריך לעשות, צריך למדוד את הקילומטרים שקונטה עושה וקלופ עושים במשחק. הם פשוט כל הזמן נעים. עכשיו, כל פעם שאני מסתכל על ארסן ונגר...
מוריניו זועף על הספסל. הרבה.
אוקיי, אחד מהדברים ש...
או ביציע, כי הוא רוחק.
כן, אחד מהתיאוריות שלי זה שאתה צריך להיות צעיר גם בתור מאמן. אתה לא יכול להתחיל לאמן ולבנות קבוצה בגיל מבוגר מדי. למה? כי אתה צריך את ה... טסטסטרון הזה, אתה צריך את העוצמות האלה, אתה צריך את האנרגיות האלה.
תראה מה לו אומר ב-NBA. לו אומר, מהצד של, אתה יודע, שאתה שומע לו בקלינגון, זה נראה כאילו קריירת האימון שלו מסתכמת בלריב עם לברון מול כולם. כאילו לצרוח על לברון, לעשות משחקי כוח עם לברון, זה כאילו הוא מגדל ילד, הוא לא מאמן כדורסל.
אתה צריך להיות אלפא, אתה צריך להיות אלפא עם אנרגיות. עכשיו, אחד מהדברים שאני רואה יותר ויותר זה מאמנים שעולים למגרש אחרי המשחק ומחבקים את השחקנים והם חלק מהשחקנים. אתה יודע מי, איזה מאמן לא עושה את זה?
פאפ.
לא, ארסן ונגר, לא, פאפ עושה את זה.
כן?
כן, כן, פאפ עושה את זה, כל משחק.
למרות שכל השחקנים שבאיירן אמרו שהוא לא חבר.
לא, לא, הוא עולה והוא מדבר איתם והוא מחבק אותם וזה, ונגר לא.
בגיל 70, מה אתה רוצה, עזוב אותו.
בדיוק, בדיוק, אז איך אתה יכול להכניס אנרגיות...
אנשלוטי כן בגיל 70.
לא, אנשלוטי יותר צעיר.
אנשלוטי
לא, אנשלוטי לא בן 70. לא, 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 אנשלוטי לא בן 70, הוא לא בן 70.
אין לו איזה 67 כזה?
לפי דעתי אין לו אפילו 60. איפה הפק צ'קר שלנו? לא, אין לו 70 אפילו, 57.
אתה צודק ב-100%.
ואנחנו, עוד פעם,
הבדל גדול.
אנחנו חייבים להגיד, אם הזכרנו את אנשלוטי, אני, שמישהו יביא אותי לארוחת ספגטי איתו, בבית שלו.
לא, לא, הוא בטוח לוקח שחקנים, תן לי לפוצות אותך במיטבולס.
הוא עושה את זה, הוא לוקח שחקנים לארוחות ערב, הוא מדבר איתם, זה מה שהוא עושה, ככה הוא מתחבר לשחקנים.
זה לא האוכל הכי ספורטיבי שיש.
נו באמת,
זה לא איטריות סובה, זה אתה יודע, זה איטריות הטובות האיטלקיות.
זה בסדר,
תאכלו פחמימות,
תאכלו פחמימות.
בואטנג, אתה רזית, תראה אותך.
תאכל, הנה, תראה. היי, בואטנג, אתה חייב לאכול את הפסטה.
הם עדיין...
אז אתה רואה את קונטה, אני חייב לראות כמה קילומטרים הוא וקלופ עושים במשחק.
ממש חסר לי צ'לסי באלופות השנה, ממש.
גם ליברפול חסרה.
לא. ליברפול די ברור לי מה קורה.
מה היה קורה עם ליברפול?
עפים מול אתלטיקו בתצוגה מבאסת.
לא, אני לא חושב.
צ'לסי מצד שני הייתה הקבוצה, צ'לסי נראית כמו יובה משודרגת כרגע.
כי יובה משודרגת. אוקיי.
שקונטה הגיע, היא נראתה כמו יובה מונמכת.
כן, יסלחו לי יועדי יובה, אבל צ'לסי יש לה שחקנים יותר איכותיים. אוקיי? אנחנו...
שזה היה מצחיק, אתה יודע, בתחילת העונה זה היה נראה די מצחיק כמו שאמרת.
מה?
אבל יובה איבדה את פוגבה.
יש להם...
ואיבדה, וכל ההגנה שלהם פצועה.
כן, אבל לא, עזוב שנייה את ההגנה. אוקיי, אני מדבר על איכות טכנית של שחקנים.
כן.
אתה יודע, עדן עזר, הוא יכול להצליח בכל מקום, כולל ריאל מדריד. קנטה זה...
יטו בסין.
אה?
יטו בסין.
כן, אבל...
השוער שלהם כבר מדבר על טיבו, כבר מדבר על ריאל בתור יעד. איזה מעליב זה? אתה במרוץ אליפות, אתה בקבוצה שמשלם אותך ים בכסף וגידלה אותך, וכבר אתה מדבר על ריאל מדריד?
כי הוא נורא אוהב את מדריד.
כן, בסדר.
אני אוהב את
מדריד. זה לא שהוא נמצא במידלסבו או בסטוק.
נכון, הוא בלונדון.
הוא בלונדון, תירגע, תפסיק.
הוא אוהב את מדריד, מדבר ספרדית.
העיתונאים הבריטים המניאקים האלה, שאתה יודע שברדלי מפוטר, ושנייה אחרי זה, צרות בחדר ההלבשה, בואו נספר לכם מה היה, כשהאמריקאי הזה הגיע, כשהיאנקי הגיע לשחק כדורגל,
שקראו לו רונלד רייגן שם בחדר ההלבשה לפי
הדיווח. בטח, 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 וסנו אותו, ואתה יודע, עיתונות ספורט בשיח.
בוב.
בוב.
טוב, בסדר, קצת פוטבול לפני שאנחנו עוברים לחלק המעניין של העברות. גרין ביי פאקרס, דטרויט ליונס, בעצם קרב על הפלי אוף, זה המשחק הגדול של השבוע האחרון. בפוטבול.
כן, סך הכל בדרך כלל השבועות האחרונים של הפוטבול בעונות רגילות, רוב המשחקים לגמרי, אם לא פנטזי, אין שום סיבה לראות אותם.
אוקיי, נכון, אבל אתה יודע שבוויק 17 יש לך 8 משחקים שקובעים על פלייאוף, מי הולך לווילדקאר, כן, מי הולך לווילדקאר, מי בפלייאוף מקום ראשון, מי זה. אז זה מעניין. גרין ביי פאקרס, אנחנו הספדנו אותם.
בוא נסביר למי שלא מכיר. ב-NFL זה לא, הפלייאוף לא מתחיל בצורה שווה, זאת אומרת שמי שמגיע ממקום נמוך יותר, מה שנקרא ווילד קארד, צריך לשחק עוד משחק. הפלייאוף ב-NFL הוא משחק אחד, הוא לא סדרה בין שתי משחקים, כי סדרה בפוטבול תגמר במסדר נחים, וזה משחק אחד, וווילד קארד בעצם מקבלים עוד משחק, אין קבוצות שזוכות ב-NFL מהווילד קארד, לפי דעתי.
כמעט ואין. יש כמה בטוח,
יש, קרה, אני לא נציג לכם, אני אבדוק שוב באינטרנט, אבל זה מאוד מאוד נדיר, כי בדרך כלל הן פחות טובות, פלוס הן משחקו על משחק.
כן, והן מגיעות גמורות לזה, בלי מנוחה.
והפוטבול משוחק בהרבה פעמים במזרח ארצות הברית, היכן שבתקופה הזו של השנה כבר יש שלג, אז בדרך כלל השלבים האלה של העונה, המשחקים האחרונים מנוצלים גם כדי לעשות קצת בדיקות, לראות איך אתה, פוטבול זה משחק של משחק או באוויר או בריצה.
כן.
ואם יש לך מטר שלג, כמו שלא באמת מטר שלג, אבל שלג כבד, פתאום כל המשחק משתנה. כן. משתנה. המקבילה של יום שלישי רטוב בסטוק באנגליה, בוא נראה איך הוא ביום כזה, זה בוא נראה אותך משחק בניו אינגלנד בחורף.
או בפיטסבורג. במינוס 20 מעלות בגרין ביי. כן. שזה נקרא זה. דרך אגב, אנחנו בדקנו את זה, הפקט צ'קר שנקרא...
לא נצא את שמו, כן.
כן. יש... 6 קבוצות לאורך ההיסטוריה זכו בסופרבול אחרי שהם היו בווילד קארד.
1 ל-10 שנים כאילו.
האחרונה גרין ביי פאקרס ב-2010. איך שכחתי את זה?
אז זה קורה.
וניו יורק ג'יינטס עשו את זה ב-2007, פיטסבורג סטילרס ב-2005, בולטימור רייבנס ב-2000.
אוי, זה לא מעט.
כן, דנבר ברוקרס ב-97 ואוקלנד ריידרס 1980.
מה זה מאוד, כי זה כאילו רק לאחרונה קורה. יחסית. הליגה קיימת משנות ה-50-60?
כן. אוקיי, אז
טייטי מצטער.
גרין ביי היו במצב של הם חייבים לנצח את כל המשחקים, הם עדיין חייבים לנצח את כל המשחקים בשביל כאילו להגיע לפלי אוף, והם פשוט עשו את זה. שוב הוכחה מדהימה למנהיגות של אירון רוג'רס, אמר אנחנו צריכים קלין סלייט, אנחנו צריכים לנצח הכל, את כל המשחקים, ופשוט הם העלו הילוך. החורף עזר להם בטוח, כן, אבל פתאום ג'ורדי נלסון, הווייד רסיבר שכולם אמרו שהוא גמר את הקריירה, פתאום נראה מצוין.
הוא עדיין במרוץ חזק, רוג'רס במרוץ חזק ל-MVP,
כן,
לצד בריידי
ואודל. כן, הוא משחק פצוע, פשוט נפלא, לראות, מול דטרויט ליונס שהם קבוצה לא רעה, כאילו אומרים שהם גרועים, אבל יש להם, אני חושב שהם קבוצה לא רעה, הם יכולים לנצח את... את פאקרס, יהיה משחק מאוד מעניין, ואני חושב שסיימנו עם הקטע הזה, לא?
אוקיי,
יש לך משהו להגיד על ליונס?
לא, בוא נעבור לחלק הבא. ולחלק המרכזי של היום, שבו בעצם נתנו לכם לשאול את השאלות, ואנחנו ננסה לענות, אתה? אני אשאל, אתה תענה? זה יהיה הפורמט או שאתה רוצה לעשות משהו אחר?
תשאל.
אז יאללה, בואו נתחיל עם העברות לפני.
צריך להגיד את השם המלא,
אוקיי.
של כל בן אדם, ובן כמה הוא.
וחיה האהובה שמתחילה באות הראשונה.
ואיך הוא נראה.
אוקיי. אז אני אתחיל עם עידו שזקין, ככה קוראים לזה נראה לך?
נראה לי שכן.
עידו שזקין?
כן.
והוא שואל ככה, התואנות לקטר, ליברפול, סיטי וארסנל, הוא שם בסוגריים שהוא לא סופר את אותנם. נחמד את עידו. באיזו עמדה הן צריכות להתחזק, ואם הייתם יכולים לבחור שחקן אחד לעמדה הזו, ריאלי, את מי הייתם בוחרים?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד שכל השמועות והבלגנים, בכל מה שקשור להעברות ולדיווחים, לא, אל תקשיבו לדברים, אוקיי? ב-BBC עשו סקר שיראו שרק אחד משלוש ידיעות, רק אחת משלוש ידיעות על מעברי שחקנים מתבררת כנכונה בעיתונים, אוקיי? לא, אני לא מדבר
על שמועות פייסבוק.
כן, לא, אני לא מדבר על שמועות פייסבוק, אני מדבר על דיווחים בעיתונים שאומרים, הרי קיין בדרך לריאל מדריד, אז זה ככל הנראה לא נכון, שני שליש מהידיעות האלה הם כלום ושום דבר, אלינו... אלינו את הנתונים בעמוד פייסבוק, אז אל תסמכו על שום דבר שאתם מדווחים. מה, אני חושב שגם לשלב שחקן בליברפול או בארסנל זה מאוד קשה כרגע, אלא אם כן השחקן הוא סופר מיוחד, אבל מה נגיד, מה ליברפול צריכה? מגן שמאלי, למרות שג'יימס מילר הוא בסדר גמור בתפקיד הזה? כאילו זה תפקיד...
ג'יימס מילר הוא קשר.
נכון, אבל כאילו...
יהיה נחמד אם אין להם אופציה בכלל הגנתית. מגן שלא רץ קדימה.
אני לא חושב שהם יכולים לשחק ככה.
אני חושב שהם צריכים את האופציה הזאת.
אוקיי, נגיד אולי עוד קשה, אולי חלוץ, אולי למכור את דניאל.
עזוב, אחורה, בוא הולך אחורה. שוער.
הם לא יביאו שוער.
הם לא יביאו ג'ו הארט?
לא, אין מצב. אני לא רואה אותם. אני לא רואה את סיטי מוכרת את ג'ו הארט. אני גם לא...
שאלה, אני יודע.
לא.
כן, זה לא שסיטי עושה שיקולים כלכליים.
כן, זה לא יקרה. דניאל סטאריג' אולי עם אחר, כאילו לפי הדיווחים,
שוב, התקפה שלהם בסדר, במיוחד שקוטינו יחזור, זה לא הבעיה.
לא, אבל סיידו מנה עוזב לאפריקה.
בסדר, זה חודש.
נכון, אבל הוא עוזב לאפריקה.
תחשוב שהוא נפצע, הכל בסדר.
ולהביא במקום סטאריג' אולי מישהו מגוון יותר, שיכול גם להפקיע וגם לקדרר.
אני מסתכל על ההגנה שלהם, וזו נראית כמו הגנה שמתאימה לווטפורד.
יש להם שחקנים...
מי? לוברן?
לא, יש להם את מטיפ שהוא מצוין השנה, לוברן הוא בסדר גמור, בבלם נבחרת קרואטיה, הוא לא פרייר, אצל השוערים גם קריוס וגם מנולה הם לא הכי זה, אבל הוא לא החליף שוער עכשיו באמצע העונה, בטח לא אחרי שהוא הביא את קריוס.
מטיפ אמור לחזור?
כן.
הוא בסדר? זה לא פציעה רצינית מדי?
לא, מטיפ משחק. אז אני לא... קלבן שהוא בסדר גמור, האסטוני... לא יודע, לא יודע. אם הם יביאו את ון דייק, זה game changer, אבל זה הרבה יותר מדי כסף, אני לא רואה אותם מוצאים את הכסף הזה. ואני לא רואה אותם רוכשים יותר מדי.
ון דייק זה בערך הסכום שהם יקבלו על קוטיניו, לא? קוטיניו זה שחקן של 75-70, ון דייק מדברים על שחקן של 50.
הם לא ימכרו.
קצת מגוחך שוון דייק, אותו בלם ברמה של ויטור, הוא כביכול שחקן שעולה כמו מי שברצלונה נורא 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 רוצה להביא, שיוביל את התקפה של הצד השלישייה הרצינית. אולי ברצלונה צריכה להפסיק לחזק את הצד התקפי שלה? מה קורה שם?
זה גם כן מהדיווחים האלה, אתה יודע, כאילו...
אני בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות רוצות את קוטיניו, שהוא נפלא.
כן, אבל איפה יהיה לו יותר טוב לקוטיניו מאשר ליברפול? אני באמת חושב...
ביירן מינכן.
לא. איפה? מה? בתקום רובן ריברי, דאגלס קוסטה, לקומן שם אין מקום, כאילו, לא יודע, אני לא רואה אותו עוזב כל כך מהר, אני בטח לא רואה אותו עוזב.
רובן, אני חושב שרובן
אני לא רואה גם את ביירן מינכן מצליחה להביא מספיק כסף לליברפול בשביל שתשחרר אותו. לא רואה.
אינדיד, באמת. לביירן מינכן מספיק כסף? אם ביירן מינכן רוצה שחקן היא תביא את הכסף.
אני לא בטוח שהם יכולים להביא את...
הם פשוט שפויים, אני לא בטוח שהם ירצו לעשות את זה.
בדיוק, הם שפויים.
זה משהו אחר.
אוקיי, ארסנל, הייתי מביא מגן שמאלי במקום מונריאל, שמונריאל הוא מאוד יציב וכולי, אבל הוא לא מוסיף שום דבר לפי דעתי.
אתה מאלה שמגנים על קוסיאני.
בטח, הוא בלם מצוין, יש לנו שני בלמים בין הטובים בליגה, מוסטפי וקושיני, אולי קשר שהחליף את סנטי קסורלה, שגם מסיים את החוזה שלו, וגם לא נראה לי שהוא יחזור כשחקן שאנחנו מכירים, הוא פצוע, וצריך להוסיף איכות לקישור, בגלל ש...
הקטור, מן הסתם אחד המגנים הטובים בליגה, אם לא טוב ביניהם.
כן, בירינו סבבה, אל נני זה קצת כזה, הוא גם עוזב לאפריקה, לאליפות אפריקה, וגם... הוא שחקן לנוריץ', הוא לא שחקן לארסנל, אז אם אפשר להבין, למצוא איזה קשה...
מתי מוסטפי חוזר?
מוסטפי אמור לחזור...
עכשיו?
כן.
לא.
כן, כן, הוא אמור לחזור...
לא, אני מסתכל עכשיו בדוח, הוא לא אמור לחזור.
הוא אמור לחזור כאילו עד...
סגל מורחב? הוא אמור להיות בכלל רשום בטיקט?
לפי דעתי הוא חזר להתאמן, אבל הוא אמור לחזור, כאילו זה לא שזה לא אופציה לטווח הארוך יותר מדי.
הוא מסומן בתור lack of match fitness, בתור הדוח הראשון של הקבוצה.
כן, הוא מתאמן בזה. אז אולי להביא קשר איכותי לצד גרנית ג'קה, למרות שיש את רמזי, לא בטוח, ואם אפשר להביא עוד שחקן ענק, אתה יודע, סטייל אלכסין סנצ'ז, זה סבבה, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את ארסנל אקטיבית מחפש.
רשמית, החלוצים שיש לארסנל על התופס זה ז'ירו, פרז, וזהו. יש להם את...
אבל אלכסיס סנצ'ז ווולקוט מתפקדים כחלוצים.
אבל רשמית, חלוצים בארסנל, החלוץ היחידי של ארסנל שמשחק, היחידי, שהוא רשום כחלוץ, בתור, אתה יודע...
זה ז'ירו.
זה ז'ירו. שזה מדהים.
כן, אבל אלכסיס סנצ'ז הוא החלוץ הכי טוב באנגליה היום, יחד עם דיאגו קוסטה.
וזלטן.
וזלטן.
בקושי הנוכחי שלו, זלטן ודיאגו קוסטה ביחד עם סנצ'ז.
זה קצת שונה, הסגנון משחק הזה, זה... אתה צריך...
מה, וולקוט עם מספרים נהדרים השנה.
כן, אבל זה וולקוט. שוב, אם אתה יכול להביא שחקן איכותי, סופר איכותי, בצד ההתקפי, נגיד לקזט כזה, כן, שיוסיף לך שערים בטוח, אז תביא אותו, אבל אני לא רואה את זה קורה. לא רואה את זה קורה.
תשמע, אני רואה עכשיו את הרכב שלה. מוסטפי חוזר מפציעה או פצוע. גיבס, וולקוט, צ'מברליין, קזורלה, כל השחקנים האלה לא קשירים כרגע.
זה ארסנל.
ארסנל שבורה.
זה כרגיל. כן. אבל בגלל זה יש לך את רמזי וגרנית.
זה נשמע כאילו המקום הכי חשוב כרגע לחיזוק זה מאמן. משהו צריך להשתנות.
כן. אני כבר אומר את זה הרבה מאוד שנים.
זה התשובה שלי לפחות לשאלה הזו.
כן.
אם היה צריך מעמדה אחת להחליף בארסנל, זו המאמן.
כן.
זה לא מאמן לאליפות.
אני חושב שלארסנל יש סגל יותר טוב משל סיטי. ואני חושב שיש
לה סגל,
כן, ואני חושב שלארסנל יש סגל לא פחות טוב מצ'לסי, לא פחות טוב מצ'לסי, ומן הסתם סגל הרבה יותר טוב משל ליברפול, של ליברפול לא בנויה על סגל, היא בנויה על שיטה.
מאמן. סיטי? נסכים שבלמים? זה כאילו, זה האובביוס.
לפי דעתי הם חייבים בלמים, בגלל שקולארוב הוא לא בלם באמת, ואוטמנדי הוא לא... הוא לא בלם
הכי איכותי. הם שני שחקנים שיכולים לשחק מה שדוד לואיז עושה.
נכון, הם יכולים להיות לצד בלם, אז כאילו האם...
במרכז לצד שני בלמים טובים יותר, וזה שהולך יותר קדימה.
כן, הייתי מביא, אם אני פאפ, הייתי מביא את ונדייק, הוא אמר שהוא לא מתעניין בו כרגע, ולא...
במילים אחרות, ונדייק הוא מחפש דירה בלונדון.
יש להם...
מה יש לו לחפש בסאות'המפטון?
סאות'המפטון זה מקום נחמד.
סבבה, אבל נגמר. נגמר אירופה, שנה הבאה לא יהיו.
לא, למה? הם מקום גבוה. הם יחסית מקום גבוה.
מקום שמיני.
יכולים להיכנס לאירופה.
ויש לי הרגישה שווסט ברום יעברו אותם, וווסט סתם עכשיו מתחברים. אני חושב שסאות'המפטון יסיימו השנה מקום 10 עד 14, ואין שום סיבה להישאר שם.
הם יכולים לעשות עליו בוכתה, לפני שהוא נפצע להרבה זמן, ואז לא חוזק אותו בלמה.
כשהקבוצה במקום 10, 11, פשוט הערך יורד של כולם.
יכול להיות.
זה הזמן למכור אותו.
אני חושב שגם כן, מאוד יכול להיות שהוא יגיע לסיטי, למרות ששוב, זה שמועות, ואנחנו אי אפשר להתייחס.
בוא נעבור לשאלה הבאה.
אבל אל תשכח שלסיטי גם מגיע גבריאל ג'זוס, שהוא שחקן השנה בדרום אמריקה.
אני לא שאני שוכח את זה, אבל אני גם... אני משווה את זה לגביגול באינטר. בוא נראה, החבר'ה האלה שמגיעים נורא נורא ילדים מדרום אמריקה, זה סימן שאלה.
אני חושב שהוא שחקן יותר טוב. טוב.
יכול להיות, אבל זה עניין של אופי. אתה יודע, אתה צריך להגיע פתאום מארגנטינה או מברזיל לאנגליה, ובוא נראה איך תמיד, או כל מדינה אחרת, זה נעלם. בוא נעבור לשאלה אחרת. נועם שלין שואל, מה הסיכוי הריאלי של מעבר של גריזמן ליונייטד?
לא יקרה. לא יקרה בקיץ לתעדי, לא יודע אם ליונייטד, מאוד תלוי לאיפה סימיוני יגיע.
סימיוני התחיל לקשקש לאחרונה, התשוקה שלי פה, התשוקה שלי שם, די, דבר עם דורון שפר, זה נהיה פתט, באמת, די, זה הפך להיות ממקסים למעצבן.
אוקיי, קודם כל, על סימיוני יש סדרת כתבות בכלכליסט, שאני ערכתי של ניב נחליאלי, שהיה בהשתלמות, הוא אמור להגיע אלינו גם לפודקאסט מתישהו, ואנחנו נדבר
על... זה פרק על צ'ולו.
על צ'ולו ועל העבודה של אתלטיקו מדריד, אבל עזוב, לא יקרה, גריזמן לא יקרה.
מה גם, איפה הוא אמור להשתלב שם, במקומי?
ברור. כאילו מה, הם שחקו 4-4-4.
כן, הם מרמים, רושמים עוד שניים בטופס.
כן,
רוני חייב לעוף.
רוני, יש דיווחים חכמים על סין, לא רואה את זה קורה השנה, יכול להיות בקיץ.
מה יש לך לחפש בסין?
מלא כסף.
אז מה? כמה ביר אתה יכול לשתות? הוא מקבל עכשיו 300 אלף פאונד בשבוע.
אני לא יודע.
וזה באמת, זה המספר שמס הכנסה רושם.
אולי הוא רוצה להרגיש ממש ממש גבוה. פעם, אז הוא ניסה לסין.
אולי הוא יכול לשחק בליגה פחותה ולהיות ממש ממש רלוונטי. זה נראה לי מגניב.
כן, יכול להיות.
הוא בן 30, או 31, מה נסגר איתו?
מה לעשות?
הוא צריך למצוא את הצ'וק, שידבר עם צ'ולו. או, אפשר לעשות את השידוך הזה?
צ'ולו
ורוני באינטר?
וואה, זה נשמע מעוות. אני לא רואה את צ'ולו מביא את רוני, הוא אוהב שחקנים שלו, שהוא אוהב שהשחקנים שלו רצים.
אז אולי רוני יתחיל לרוץ. הוא היה פעם רץ.
כן, אבל פעם, זה היה פעם.
טוב, ירון גדות שואל, שאלה לגבי השוק הסיני, מאיפה יש להם כסף? סימן שאלה אחת, מהקהל, שלושה סימני שאלה, מההתאחדות שלהם סימן שאלה. מי הקבוצות העשירות ואיך מגיעים הסכומים האלה בערים שלא שמענו עליהם? וכמה מרוויח שחקן הרכב סיני לעומת כוכב שמשחק לידו? אני רוצה להתחיל עם השאלה השנייה. מי הקבוצות העשירות ואיך מגיעים הסכומים בערים שלא שמענו עליהם? עצור. שנזן, שזה עיר שהיא לא איזה בירה תרבותית עולמית, היא בירה תעשייתית. הרבה אנשים למשל חושבים יפן. למה, מה זה הירושימה ונגסקי שהפציצו אותם? עד היום, גם היום, כמו אז, הערים שאתה פחות שומע עליהם, המנצ'סטריות של העולם, ישראל מהבחינה הזו היא מדינה מאוד מאוד שונה בנוף העולמי. שאתה חושב שאתה שומע תל אביב, שזה הבירה של הכלכלה, זה לא ככה, כי במדינות שיש בהן תעשייה, תעשייה כבדה יותר, אם זה פלדה, מכוניות, ייצור, אז יש הרבה מאוד ערים עשירות שהן לא הערים מפורסמות. בארצות הברית, למשל, זה אטלנטה, שזה לא ייצור, זה תאגידים, אבל זה עיר נורא נורא עשירה יחסית היום, הערים בטקסס, זה לא לוס אנג'לס וניו יורק, אבל סן אנטוניו זה עיר עשירה, כי יש שם תעשיות נפט.
כן.
ומנסוטה זה עיר שהוא יחור נורא קר, אבל יש שם הרבה מאוד חברות מפוארות עם זה בירת המולים שלו, כן, תברית, כל מיני כאלה. אז בוא נחזור לסין, אז שנזן, לפי דעתי, זה עיר של איזה 15 מיליון אנשים.
גואנגג'ו זה גם כן, אתה יודע, כמה מיליונים טובים. אנחנו, כאילו, כשמדברים על סין, מעמדים פרופורציות לחלוטין בכל, בהכל. כאילו, אתה יודע, יש לך שכונות שם בגודל של ישראל. שכונות, אוקיי? שכונות עם
שכונות בגודל של ישראל זה שכונה. כן. יש שכונה אחת כזאת, אולי שתיים. לא, זה, אבל, לא, זה לא הרבה.
נכון, כן. אבל יש לך המון כן. אנשים שם. יש לך מיליארד
300.
זה פשוט המון אנשים. ולכן,
וזה הכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם.
נכון. והקבוצות הסיניות בעצם הם הופרטו סוג של. כל קבוצה בעצם יש לה את התאגיד שלה. עכשיו זה תאגיד, אנחנו מדברים על תאגיד סיני, אתה יודע, אז וולמרט הסיני, זה הוא מוכר למיליארדים. כלומר, זה המון כסף. והם וכולם, כל הקבוצות האלה, בבעלות תאגידים, מנסים להתחנף לראש הממשלה ולמפלגה קומוניסטית שעדיין שולטת ברוב החיים בסין, וראש הממשלה הזה, שינג, הנשיא, בעצם, שינג פינג. הוא דוחף תוכנית כוללת לכדורגל.
הוא אחד משניים. אצלם יש שניים, זה כמו כזה, כמו ברומא העתיקה, יש אחד שאחראי על זה ואחד שאחראי על ההוא.
אז הוא דוחף תוכנית כוללת לכדורגל, יש להם תוכנית ל-35 שנה, וחלק מהתוכנית זה להפוך את הליגה הסינית לליגה רלוונטית בעולם, והוא רוצה שהמיליארדרים הסינים ישקיעו, והמיליארדרים הסינים רוצים להתחנף לראש הממשלה והם משקיעים, ואם הוא אמר להם תקשיבו אנחנו צריכים להפוך את הליגה הסינית לליגה חזקה, אז הם שמים הרבה מאוד כסף בדבר הזה, וזה כולל גם בקבוצות מחוץ לחול בשביל לייבא את הידע שלהם.
צריך להגיד שהוא מאוד מיליטנטי וקרבי בהכל, הוא עושה בלגן על הסונגוקו איילנד שזה איים כאלה שבמחלוקת בין יפן לסין, הוא מאמן הרבה כוחות מיוחדים, הוא אף על הגישה האמריקאית הזאת, שגם בישראל דוגלים משהו, כוחות מיוחדים, הוא נורא, אתה יודע, הוא כזה פוטין קטן כזה, פוטין חמוד.
הוא פוטין חמודי. לא יודע אם הוא חמוד, אבל הוא כן
מפתח. לא, יש הרבה אנשים ש...
כן, הוא כן מפתח, איך קוראים לזה?
אתוס.
אתוס עצמי. כלומר, הוא כן מפתח, הוא כאילו, קוראים לו אבא בסין עכשיו, אתה יודע. הוא כן מפתח, והוא כאילו, האבא הזה אוהב כדורגל, ולכן את האבא הזה צריך לרצות עם כדורגל. אני אתן עוד לינקים על העניין הזה. אגב, יש גם כמה מיליונים מזכויות שידור, והדיבור
זה זניח לגמרי.
כן.
זה לא זהבי אפילו.
לא, זה זהבי. זה 50 מיליון לעונה, זה לא
לכל קבוצה?
לא לכל קבוצה.
אז זה לא זהבי.
יכול להיות, כן. והקבוצות הסיניות מתכננות לבזבז יותר מ-600 מיליון דולר בשוק העברות הנוכחי. הליגה שלהם מתחילה בפברואר, במרץ, והחלון העברות ממשיך עד פברואר, כלומר הם יכולים לקנות שחקנים אחרי הדדליין.
ומה שיכול להיות, הרבה אנשים כמוני, למשל, שמסתכלים מבחינת כלכלת מקרו וכל מיני דברים, זאת אומרת, הבועה הזאת יוכל להתפוצץ. אולי זה לא בועה, אבל בסין יש הרי רפאים, כי יש שם כל מיני שנניגנס כלכליים שקורים ואי יציבות, אבל הקטע הוא שאם הבועה הסינית תתפוצץ, כל העולם יסבול. אז זה בסדר, מבחינתם. כן. זה לא שרק הם ייפלו. זה כמו אמריקה. אם משהו קורה לארצות הברית, אז כל העולם נופל איתם וזה בסדר. כן. מבחינת, זה לא שיקרה משהו והליגה הסינית פתאום תאבד מאוד מאוד את המזומנים לעומת ליגות אחרות, כי זה יהיה יחסי.
כן, כן.
נראה לי לפחות.
כן, הם בונים בעצם ליגה עכשיו. וזה כמו, איך קוראים לזה, דראפט דיי כזה, אתה מבין? הם כאילו בוחרים מהשחקנים הכי גדולים, ואנחנו רואים שהם כבר מביאים שחקנים גדולים, כלומר, אוסקר כזה, כן, הוא שחקן מצוין, הוא שחקן שיכול לתרום כמעט לכל קבוצה באירופה, הם מביאו אותו.
הוא טופ, הוא סקנד טיר כזה אירופה.
בסדר, אבל הוא יכול לתרום, הוא יכול
לשחק ביובנטוס.
בסדר, הוא יכול לתרום, הוא שחקן
יפה ברזיל. יובה הייתה שמחה לקבל אותו עכשיו כנראה.
עכשיו, הוא
מילן בטוח.
הוא השחקן עם השכר הרביעי הכי גדול בעולם, אוקיי?
רשמית, או לא רשמית, או whatever.
לא.
המדווח, השכר המדווח. לסין, מצטער, לסין.
גם טבס, לא יודעים כמה מרוויח בדיוק, אבל שוב, יש להם פשוט את הכסף הזה והם הולכים להשקיע עוד, זה לא הולך להיעלם, אנחנו דיברנו על זה פודקאסט שלם שבעצם הליגה הסינית הולכת להיות ליגה מאוד גדולה בגלל כסף סיני שמושקע והרבה מאמצים שמושקעים שם.
אז בתשובה לשאלתך ירון, פשוט יש שם מלא כסף, יש שם ימבה 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 כסף.
אגב, הם קונים גם טייסים, כן, הסינים, הם מביאים, החברות התעופה של הסין מביאה טייסים מאירופה, בהרבה כסף.
וצריך להגיד, השכר לא מתחלק שווה, כי המקומיים מקבלים מעט.
ברור.
אז זאת אומרת שגם אם יש לקבוצה 100 מיליון, הם יכולים לשים 80 מיליון, השחקן גדול, והסינים באמת יקבלו, והם לא ירגישו רע עם עצמם, כי הם באמת הרבה הרבה פחות טובים.
נכון, והם חלק
כמו מכבי שלפני 3 שנים, ודאי, אף אחד לא, לא, אני צוחק סתם. מה לעשות, זה גם נכון, אתה יודע, אם יש, הסינים רואים את זה, אבי, רואים, טוב, ברור לנו שהוא הרבה יותר טוב מאיתנו.
כן.
אין שאלות.
הם גם, אתה יודע, הם במנטליות טיפה שונה.
אוקיי, הלאה. רגב לרנר שואל...
כמה שאלות, אבל נענה לאחד אחת.
אוקיי. מתייחסים כל הזמן רק למחיר, בעוד השכר הוא הרבה פעמים החלק הגדול יותר בעברה, לאורך זמן.
זה נכון מאוד. זה נכון מאוד.
מה אתה רוצה להגיד?
אוקיי, אז ככה.
אני מסכים איתו לגמרי.
כן, אבל, שנייה.
אבל זה כותרת הרבה פחות טובה. הוא יעשה לאורך כמה שנים, ככה וככה, מהקבוצה.
נכון.
בניגוד להעברה חדולה.
בוא ניתן כמה מספרים על זה. קבוצות מוציאות כיום יותר על מזכורות מאשר על דמי העברה, זה בטוח. אוקיי, לפי הנתונים ב-2015, שזה הנתונים האחרונים המאוגדים על פי הדוח של פיפה, יש 6 מיליארד דולר בשנה בחוזה העסקה ברחבי העולם. 6 מיליארד דולר לכל השחקנים.
בכל המדינות יש את הפולישטיק הזה שזה כבר מגולם?
לא, אז זהו, שזה משתנה, כן? זה רק, כאילו, מהמשכורות שנחתמו, המשכורות החדשות, מ-2014, כן? ואנחנו מדברים על דמי העברה של, נגיד, 4 מיליארד באותו שנה, כן? שעכשיו הדמי העברה, נגיד, הם 5 מיליארד, אולי 6, צריך לבדוק. אוקיי, אבל רוב הכסף הולך על משכורות ולא על רכישת שחקנים, שזה הגיוני. אוקיי, אם אתה מסתכל על ריאל מדריד, אז התקציב שכר שלהם הוא 250-300 מיליון יורו, כן?
שנתי.
שנתי, הם לא מוציאים את הסכום הזה על שחקנים כל שנה. הם יכולים להוציא
איך זה יקרה אפילו?
בדיוק.
העברה של בייל, זה העברה הכי גדולה בכל הזמנים, וזה היה שליש מזה.
כן, נכון. אז הם לא יכולים להוציא כל כך הרבה כסף, ובדרך כלל, כן, בדרך כלל, התשלום של קבוצה, בעניין חשבונאי, הוא מוגדר כפחת. כלומר, זה לא שהם מוציאים בוכתה אחת, עכשיו 40 מיליון על שחקן, בדרך כלל זה נרשם, בעצם הם משלמים את זה יחד עם המשכורות של השחקן, כלומר הם מחשבים את זה יחד עם המשכורות של השחקן, נאמר מחטריאן קנה ב-35 מיליון לירות סטרלינג, אז במשך 4 שנים העלות שלו היא 180 אלף לירות סטרלינג בשבוע, שזה כאילו נגיד הוא מקבל את ה-120 וכאילו...
אני ממליץ לאנשים לשחק לפחות פעם אחת במנג'ר ולראות איך חוזה נראה, שאתה מרכיב אותו, זה עלות יכולה להיות רק אם הוא ישחק 30 משחקים ויקרה ככה ואתה מקבל 10% מהעברה עתידית, זה חוזה עסקי ברמה מאוד מורכבת.
נכון מאוד.
עם בטח 100 עמודים שבסופו של דבר השחקן חותם רק על הדף האחרון שלהם, ברמת העצמי, זה השכר שלו, ומסביב, מעל ראשו, דיברנו על זה בפרק עם העברות, יש הרבה מאוד סעיפים קטנים.
הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד עמלות שמחולקות לסוכנים.
דמי השבחה, כאילו זה דירה.
כן, דמי השבחה, אז קבוצות כן משקיעות הרבה כסף בשוק העברות השחקנים, אבל הן משקיעות הרבה יותר בשוק השחקנים.
שאלה הבאה של רגב לרנר, יתרונות וחסרונות בכך שצמצמו את העברות לשני חלונות בלבד.
אני לא אוהב את זה, אני אומר שאוקיי, אם אתה רוצה שוק העברות, כן, אני נגד שוק העברות השחקנים, בכל מקרה אני חושב שצריך לבטל אותו, וצריך לעבור על עיסוק על פי חוזה, ומחיר שחקן.
כמו בכל ענף אחר בעולם.
כן, אבל אם עושים את זה, אז בואו תעשו את העברות לפני העונה. אוקיי, תעשו את העברות לפני העונה, תרוצו. אל תעשו את במהלך העונה, כי זה יכול לגרום לבעיה.
תן לי שאלה שלי, שחקן ששיחק כבר בליגת האלופות, לא יכול לשחק בקבוצה אחרת? איך זה הולך? או שזה אחרי ינואר מותר לו?
לא, לא, אסור לו לשחק.
כל השנה.
הוא קפטייד.
ואם שיחקת בשתי קבוצות כבר אסור לשחק בשלישית, נכון? יש משהו כזה, חתם בן ארפה, הסתבך עם זה.
נכון, אתה לא יכול למשל אצילי, לא יכול לעבור השנה, בגלל שהוא שיחק בביתר ירושלים.
יכול לחזור לביתר.
נכון, אבל הוא...
אתה לא יכול לשחק בשלושה מועדונים שונים בשנה קלנדרית. לא בשנה, בעונה אחת.
בעונה אחת, אתה לא יכול.
זה נחמד, שעצרו קצת הבית זונות הזה שהולך.
כן, וזה בעיקר בשביל, אתה יודע, למנוע מעברים אינסופיים של שחקנים, אבל אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר...
זה גם להגביל את ההשפעה של הכסף. אתה יודע, אם פתאום קבוצה מאוד עשירה, מחזור לפני הסוף, פתאום מביאה לך את מסי למשחק אחד. נכון. זה מסריח.
אבל אני אומר שאם, אוקיי, נגיד, אם אתם ממשיכים לשחק, אז תמשיכו את השוק העברות. אם
כאילו... תקן בעד?
לא, אם יש שוק העברות פתוח, אז יאללה, תמשיכו אותו כל העונה, כן? מה הבעיה? אבל אני נגד שוק העברות, ואם סיימת שוק העברות צריך להיסגר בתום הפגרה, וזו הקבוצה שלך ותרוץ. אני לא כל כך אוהב את העניין הזה של זה, אבל שוב, זה רק אני. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אוקיי? היתרונות זה שאתה יכול פתאום לשדרג את הקבוצה שלך, ואתה יכול לפגוע ביריבים שלך.
כמה כן. פעמים כבר באמת היה מעבר בינואר ששינה עונה?
לא, יש הרבה פעמים.
לארסן הגיע לברצלונה בזמנו בינואר?
שואלים את זה הרבה. מי הגיע?
לארסן, שוודי.
לארסן הגיע למאצ'סטר יונייטד.
ולברצלונה?
לברצלונה.
בעונה שהוא ניצח את ארסנל בגמר.
לפי דעתי הוא הגיע בתחילת העונה.
טוב.
אבל יש את השאלות המשנות זה, ובואו נמשיך הלאה עם רגב. הוא מדבר על השאלות. טוב או רע, כולל מה היעילות של זה עבור השחקנים עצמם. אז אוקיי, עוד פעם, זה תלוי, כן? השאלות סדרתיות... של שחקן אחד, זה לא טוב. זה הורס קריירות. אנחנו ראינו את זה למשל עם בן סער. אוקיי? בן סער היה יכול להיות, אם הוא היה נשאר בקבוצה אחת, שהייתה שלו, והייתה מטפחת אותו ובונה אותו, ייתכן שהוא לא היה היום באפול באר שבע, הוא היה בהרטה ברלין. אבל...
יאללה, תעבור עוד בשקטש, תמשיך הלאה.
לא, אבל הוא זה שהוא עבר, בגיל מאוד צעיר, מדחרפשאפ להרטה ברלין, לאספניול, לזה...
זה השאלות. מעברים מלאים, הקראת מקודם את הקריירה של תורי. נכון, לא פחות מגוונת, אבל זה עברות מלאות, זה שחקן שהוא בטוח במקומו.
נכון, אבל...
הוא לא איש קבלן, הוא לא פועל קביין.
בדיוק, ברגע שאתה מושאל, הקבוצה שלך, אם היא לא רוצה אותך לשנה הבאה, היא לא תבנה עליך.
כן, זה מה אחוזי 10 ימים של ה-NBA.
כן, זה משהו שאתה פה ופה והולך. ואנחנו רואים הרבה שחקנים של צ'לסי, שבעצם סובלים נורא, הם נרכשו על ידי צ'לסי, מושאלים כל עונה.
אתה ממשיך בעצם לשאלה הבאה של רגב לנר, של מדיניות הרכש של צ'לסי, ואיך היא למעשה חלק מדיניות הכלכלית של המועדון? כי הם בעצם משאילים הרבה שחקנים.
צ'לסי, אוקיי, קבוצות יכולות להרוויח משוק העברות, וצ'לסי, למרות שהן מוציאות הרבה כסף, וצ'לסי הוכחה לזה, אוקיי? בדרך כלל, דרך אגב, הקבוצות שמרוויחות הרבה משוק העברות, זה קבוצות עשירות כמו צ'לסי. אוקיי, נגיד צ'לסי, הם קנו שחקנים בהרבה מאוד כסף, שחקנים צעירים. מאז יוני 2014, צ'לסי הכניסה 230 מיליון לירות סטרלינג ממכירת שחקנים, ששיחקו 58 משחקים בלבד במועדון, ב-12 חודשים שלפני מכירתם. כלומר, הם מכרו את הדדווד שלהם, את השחקנים שלא משחקים הרבה, בהרבה מאוד כסף.
מלבד לוקאקו, שזה אקספשן גדול.
לא, לוקאקו לא שיחק אצלם כמעט.
הוא היה שלהם.
נכון, דה ברוין היה שלהם, לוקאקו, רמירז שלא שיחק הרבה לפני שהוא נמכר, הוא היה חשוב לפני, חואן מטה, הם קנו שחקנים, אנדרי שרלה,
בן סער,
אוסקר,
טל בן חיים. תראה כמה שחקנים עברו שם.
כן.
עכשיו ברמה שאפילו יש ישראלים ברבים שעברו שם.
נכון, זה חלק מהאסטרטגיית רכש של רומן אברמוביץ', של לקנות אותם צעירים בהרבה כסף ולמכור אותם.
עסק.
כן, ולמכור אותם אחרי שהם צוברים ניסיון או בהשאלה או בקבוצה שלהם בהרבה מאוד כסף. הבא שימכר בהרבה מאוד כסף יכול להיות נייתן אייקה, שהיום משחק בבורנמוס, כנראה שאין לו מקום בצ'לסי, למרות שהוא שחקן צ'לסי וכזה, וגדל בצ'לסי וכולי.
אכן.
יש להם מדיניות רכש ומחירה, אין להם מדיניות נוער, יש להם מחלקת נוער מצוינת שמטרתה להרוויח כסף לצ'לסי. עכשיו, יש לך למשל את פורטו, בנפיקה, אודינזה, סביליה, שהן מוכרות, קונות בזול ומוכרות ביוקר, אבל הן לא בהכרח מרוויחות כסף מזה. קודם כל, בגלל שהרבה פעמים, מי שמביא את הכסף לרכישת שחקנים, זה משקיעים חיצוניים, שכרגע זה לא הכי חוקי, אבל יש עסקאות כאלה, עדיין. אוקיי? ופעם אחרת, הם בדרך כלל נמכרים, השחקנים האלה, למרות שזה הרבה כסף, בפחות מהכסף שהקבוצות צריכות. למה? בגלל שהחוזה שלו הולך להיגמר והם חייבים למכור אותו, הקבוצה הגדולה לוחצת ומשגעת לו את הראש והוא רוצה להשתחרר ואז הערך שלו יורד. אז השוק העברות השחקנים כולו מבוסס על זה שלעשירים יהיה יותר כסף לבזבז, להשקיע ולהרוויח.
אוקיי, דורון אלעד שואל, האם יש ליגיונרים, שאלה פרובנציאלית, האם יש ליגיונרים אשר עומדים לחזור לארץ בחלון העברות הקרוב? מה, נתחו?
אולי ביברס הפתיע? למכבי?
מן הסתם כל המועמדים זה למכבי?
כן.
האמת שחיפה יכולה פתאום, נראה שהם...
יש את אומר דמארי שכאילו זה הדיבור, שהוא יחזור לחיפה.
מה איתו? הוא מתאמן? מה הוא...
הוא מתאמן.
איפה? למי הוא שייך כרגע?
הוא של רדבול.
ברור שהוא של רדבול, אבל לאיזה מהזרועות של רדבול?
ללייפציג.
ללייפציג. אין סיכוי שהוא אפילו חלק אינטגרלי באימונים.
יכול מאוד להיות שכן, שהוא...
קשה לי מאוד להאמין שהוא אפילו, אתה יודע, גם באימונים, אתה צריך לאמן את השחקנים שחשובים לך.
כן, הוא שיחק בניו יורק עד... גם בניו יורק הוא לא שיחק יותר מדי, אבל...
מאוד קשה לי להאמין שהאיש בכושר גבוה.
הוא לא בכושר משחק. אתה יודע, אם אני מקבי, אם אני ג'ורדי, אני מביא את...
סייף.
את סייף וגרשון.
לא בדיוק שהם רוצים להגיע.
יכול להיות, אבל זה יכול להיות game changer. אתה מביא שני שחקנים שרצים חזק מאוד בבלגיה, שחקנים ישראלים כמובן.
game changer זה חמד, אבל חמד אין סיכוי שיגיע.
חמד לא יגיע. חמד עכשיו, חמד הוא רוצה להיות בפרמייר ליג, וברייטון.
הקבוצה שלו בדרך לפרמייר ליג, השאלה כמה הוא חלק אינטגרלי מברייטון השנה.
הוא משחק, הוא שחקן
חילוף. הוא השחקן חילוף הראשון שלהם.
כן, אבל בליגה מאוד ארוכה, הוא יקבל עוד הזדמנויות, הוא יודע את זה.
כן, וזה ליגה שאנשים נפצעים בבערך באותו תדירות של NFL, אז...
כן, לפי דעתי הוא עוד ישחק, הוא גם כובש, כן? זה לא כאילו שהוא עולה.
שלושה שערים לפי דעתי.
כן,
אבל... אם הוא על המגרש, הוא הבועט פנדלים.
הוא בועט פנדלים, הוא עושה עבודה טובה.
הוא בעיקר נראה לי ספורטאי, מנש.
כן, והוא מאוד אהוב שם לפי דעתי, מאוד אוהבים אותו. אגב, גם הבעלים שם היהודי, אתה יודע, קצת חשוב לו הקטע הזה וזה.
גיא סלע שואל, האם מידת התחרותיות של ליגה משפיעה על שוק העברות לליגה או ממנה? מה הסוד של הקבוצות הפורטוגליות, שכבר המון שנים מצליחות למכור שחקנים ברווחי ענק? רווחי ענק לא נראה לי.
לא, דיברנו על זה הרגע, הם לא ברווחים ענקים, הם מוכרים במחיר גבוה. אבל זה לא...
דבר אחד שיש לפורטוגל שאנחנו שוכחים, שיש לה עבר קולוניאליסטי במספר מדינות אפריקה, זאת אומרת שיש להם את אנגולה ויש להם כל מיני דברים כאלה, אז יש להם גישה לשחקנים שאתה לא רואה כל כך במדינות אחרות, מצד שני מי אין, להולנד יש סורינאמים וכאלה, לבלגיה יש פחות, לבלגיה בטוח יש,
מה שאני חושב ש...
צרפת יש?
תראה, קודם כל, השחקנים בדרום אמריקה רואים בפורטוגל כחלון ראווה אדיר.
בטח שבברזיל.
נכון, הברזילאים, אתה יודע, שלא מקבלים מספיק הצעות מהליגות הגדולות, אומרים, אוקיי, לאן אני אצטרף? לאטלנטה או לספורטינג ליסבון? אז עדיף ספורטינג ליסבון, כי גם אני אשחק יותר וגם יראו אותי.
אתה מכיר את איך חילקו את דרום אמריקה?
זאת אומרת, איך חילקו?
למה יש ברזיל ואת שאר המדינות?
פורטוגל וספרד.
למה?
מה זאת אומרת?
האפיפיור עשה קו ביבשת ואמר, זה שלהם וזה שלהם, אתה אשכרה רואה, זה פורטוגז, זה פורטוגזי וזה ספרדי, מדהים. זה דברים שנעשו פעם ואתה רואה איך זה משפיע היום. אז כן, יש לך, מה, ברזיל זה שליש מהיבשת פחות או יותר שם. חלק עצום מהיבשת, דובר את השפה שלהם.
נכון, אז זה הרבה יותר נוח.
וגם באפריקה יש הרבה מדינות שדוברות פורטוגלית.
אני יודע, אנגולה.
שלוש מדינות, אנגולה... תחפשו מדינות שנדפקו כעוגן.
איפה הפקט שקר
שלנו? לא, קונגו לפי דעתי פורטוגזית זה השפה שם.
קונגו? לא, קונגו זה צרפתי לפי דעתי. אבל אוקיי, בסדר.
שגם צרפתית בבלגיה היא נפוצה מאוד.
אנחנו מדברים על בלגיה עכשיו.
על פורטוגל, סליחה, על פורטוגל.
בקיצר, אז פורטוגל זה הרבה שחקנים וסוכנים רואים את זה כחלון ראווה. ואגב, בואו ניתן נתון, רק 6% בלבד מהשחקנים שמשחקים היום בליגות הגדולות באירופה, כן? שיחקו בליגות הגדולות באירופה עד גיל 23. כלומר, יש לך או את העניין הזה של ההשאלה של השחקן הצעיר שילך, אוקיי, סליחה, בוא אני אקריא את זה, כי זה מתוך מחקר של CIES, שזה בעצם גוף מחקר מאוד גדול של כדורגל, והם כותבים ככה, בקרב שחקנים בגילאי 23 ומעלה, שנמצאים כעת תחת חוזה בקבוצה באחת מחמש הליגות הבחירות באירופה, 6% בלבד תמיד שיחקו בקבוצות שהשתתפו בליגות הללו, בין תחילת הקריירה שלהם, והסמסטר לאחר יום ההולדתם ה-23. כלומר, אם אתה שחקן צעיר ואתה מושאל לאחד מהליגות הנמוכות יותר, הסיכוי שלך להיות שחקן בליגות הגדולה הוא גבוה יותר, בגלל שאתה בעצם מקבל זמן משחק שמאוד יכול להיות שהשחקן היותר מוכשר כביכול ממך שנשאר בקבוצה לא קיבל.
כן.
אוקיי? עכשיו, פורטוגל זה מקום מושלם לשחקנים להתבשל לליגות הגדולות באירופה.
ואקדמיות מפוארות שגם... זה לא סתם.
נכון, אקדמיות מפוארות, אקדמיות מצוינות, ספורטינג ליזבון משקיעה יותר מכל קבוצה אחרת באירופה, באקדמיה שלה, בשחקנים שלה, ובאמת בגלל זה יש לשחקנים מאוד, אתה יודע, מי רונלדו, פיגו, מלא שחקנים. כן?
מלא. הם הנבחרת שגם זכתה ביורו. נכון. אז גם הבסיס של... ורק להשלים... מדינות שבהן מדברים פורטוגזית זה אנגולה באפריקה, גינאו ביסאו, גינאו המשוונית, מוזמביק.
אוקיי.
זאת אומרת, יש חלקים באפריקה שהם יותר קרובים תרבותית אפילו לפורטוגל. יש הרבה סיבות שפורטוגל היא מדינה מעצמה ספורטיבית כזו.
כן.
במיוחד בכדורגל. בוא נעבור לשאלה של...
להשלים את זה, רק 19% מהשחקנים שגדלו במועדון משחקים בו, באירופה. אז רוב השחקנים הם שחקני חיזוק, ובגלל זה הרבה פעמים האסטרטגית מבחינת שחקן עדיף לשחק בין גיל 18 עד גיל 23 בליגה הנמוכה יותר, בשביל לקבל זמן משחק מאוד קריטי, לבלוט ואז להיכנות על ידי אחת מהקבוצות הגדולות.
מעולה. אז מאו סבג שואל שאלה ארוכה, אולי הגיע, אני אתמצת אותה, אני אעשה כזה אמלק עליה, הוא בגדול שואל על שחקנים שמגיעים בינואר, והאם זה לא פלו והאם זה לא מיותר, האם היו שחקנים שהגיעו בינואר ועשו אימפקט רציני, אני אתן לך כי בטח עשית שיעורי בית על זה.
אני אתן רשימת שמות.
כן.
ארשבין.
לא רע.
אדגר דוויץ.
בסדר.
חוזה אנטוניו רייס.
יש פה, אני רואה הרבה ארסנל, כן?
בסדר, אני מביא קרוב מהבית. נמניה וידיץ', פטריס אברה, לואיס סוארז, נמניה מאטיץ', חביר מסצ'רנו.
וזה רק אנגליה.
זה רק באנגליה. כולם שחקנים שעברו בחורף.
השאלה אם הביאו את ההשפעה שלהם מיד או רק בשנה אחרי זה?
קודם כל, רובם הביאו יחסית מיד, בטוח ארשבין, ארסנל הייתה במרדף אחרי עצמה, לא הצליחה להגיע לטופ 4, ארשבין לקח את זה. דווידס הוא אחת...
רוני רוזנטל נוסיף. הביא אליפות, את האחרונה של ליברפול ככה.
הוא אבל הגיע בינואר?
הוא הגיע באמצע עונה, אני כמעט בטוח שהגיע באמצע עונה.
אז היה הבדל קצת בשוק העברות בזה. אוקיי, אבל אדגר דוויץ הגיע לברצלונה בהשאלה, מיובנטוס, שילמו עליו 2 מיליון יורו, ואמרו, מה אתם קונים אותו? שחקן מת, סוס מת, בן 31 מיובנטוס, מה הוא יכול להוסיף לברצלונה? שהייתה במקום ה-12.
רוני תלמד.
עם פרנק רייקארד, אוקיי? ודוויץ שינה לחלוטין את הקבוצה, את כל הגישה, לימד את צ'אבי ואיניאסטה איך להיות קילרים, אוקיי? ובעצם דוויץ הוא בעצם השחקן שהביא את הנקודת מפנה לברצלונה הגדולה שאנחנו מכירים היום. זאת כן. הייתה קבוצה שסיימה במקום השישי, והייתה במקום ה-12, עד שהוא הגיע. ואז...
זה שנים שבין סלטה ויגו לא בא כאנדרבוג, כל כך נגד לברצלונה.
נכון.
באו כשבע בשבע.
באותה שנה ולנסיה לקחו אליפות.
נכון.
אז אנחנו מדברים על המון שחקנים, שאם אתה מביא אותם בגיל הנכון, בזמן הנכון, בשילוב הנכון, הם יכולים להוסיף לך המון. ווידיץ', אוקיי? כאילו, צריך דוגמה יותר בולטת לשחקן ששינה את המועדון, מאשר וידיץ', שבעצם
הבלם הכי חזק של מנצ'סטר.
מנצ'סטר חיפשה בלם אנגלי קלאסי, לא מצא אותו, כל האנגלים היו יקרים מדי. הסתכלו על מוסקבה, שם השיחק איזה סרבי אחד עם אף שבור בגיל 3, בגלל שהוא נכנס באבא שלו, שלא נתן לו לקחת הכדור או משהו. הביאו את התחרותי הזה, והנה, אנחנו, זאת הייתה הקבוצה הכי גדולה של מנצ'סטר יונייטד בזמנו, משחקנים, חצי מההגנה שלה, פטריס עברה ווידיץ' הגיעו בינואר. אז כמובן, יש המון פלופים, אבל יש גם המון פלופים בקיץ. זה הכל תלוי איך אתה מכניס את השחקן הזה באישיות שלו.
אוקיי, יוסי רגב שואל, שאלה לגבי סוכנים. לשחקן שעובר קבוצה יש כמה סוכנים, איך מתחלקת העמלה ביניהם? האם יש הגבלה על סכום שסוכן יכול להרוויח, ומה ההגבלה בליגות אירופה על העברות שחקנים בבעלות פרטית?
אוקיי, בגדול, אסור בעלות פרטית יותר. כלומר, זה אסור, אבל אנחנו יודעים שאפשר לעקוף את החוקים האלה בלי בעיות. אוקיי, הנתונים מראים שמאז 2013 היה מתווך אחד לפחות ב-20% מכלל העברות הבינלאומיות, אוקיי? לפחות, והמתווכים האלה הרוויחו יותר ממיליארד דולר. מ-2013, מ-20% של העברות, הם הרוויחו מיליארד דולר, אז אנחנו יכולים לעשות החישוב שהם מכניסים לא מעט כסף. עדיין, דרך אגב, רוב העברות הן העברות חופשיות, בכלל, בכל העולם, אוקיי? אבל אם אתה כאילו רואה רק את העברות של הכסף, כן? הכסף הגדול, אז ברוב רובם יש מתווכים שמרוויחים לא מעט. עכשיו בוא ניקח כמה דוגמאות מהדברים האלה. למשל, מינוריולה, אוקיי? הוא מכר את פול פוגבה למנצ'סטר יונייטד, מיובנטוס למנצ'סטר יונייטד. הוא היה בעצם מעורב גם ביובנטוס, גם במנצ'סטר יונייטד, גם עם פוגבה, הוא שם הרוויח עמלות מכל מזה. הוא קיבל 27 מיליון יורו מהעברה. אוקיי? הוא הרוויח מפוגבה בלבד 37 מיליון יורו. אוקיי? הסוכנים מקבלים גם כסף מהחתמות על חוזים חדשים. אוקיי? למשל, הסוכן של טוני קרוס מריאל מדריד, הוא הרוויח עמלה של 5 מיליון יורו מהחתימה על החוזה החדש, אוקיי? שזה מגיע בשני תשלומים, כאילו 2 מיליון יורו שכבר שולמו לו בגלל המעבר, ועוד 3 מיליון יורו על זה שהוא השאיר את קרוס בריאל מדריד. ואתה רואה גם כל החתמת חוזה כזה זה בעצם הרבה מאוד כסף ועמלות, והסוכנים מקבלים בין נגיד 10% במקרה הרגיל, 10-15%. לפי דעתי,
סוכנים, צריך להבין שסוכנים זה לא בן אדם, הרבה פעמים זה חברה.
זה חברה, כן.
גם השמות שאתם מכירים, הרבה פעמים הם מאוגדים בחברות CIA, שזה Talent Agency, היא בעצם עובדת, יש לה מחלקת ספורט ענקית, והיא עובדת עם מנדז, לצורך העניין, אם אני לא טועה.
כן.
ובעצם זה אומר שאותם 10-12%, במקרה של הסוכני על, אני מניח שהחלק שלהם בעוגה גדול, אבל זה חברות ענק.
כן, זה חברות ענק, ואנחנו מדברים על כספי ענק של עמלות בעצם, בסופו כן. של דבר, כן? כמעט ואין שחקן גדול באמת, שעובר מקבוצה לקבוצה, ומישהו לא חותך על זה סכום רציני. הרבה פעמים הסכומים הרציניים האלה הופכים להרבה יותר רציניים, בגלל שהסוכן הוא גם בעלים של אחוזים מהשחקן עצמו, מהזכויות הכלכליות שלו וכאלה. אז אנחנו, אי אפשר לדעת. המומלץ זה לא לשלם יותר מ-6% לסוכן. זה המומלץ של פיפה, אבל
מומלץ.
כן.
מומלץ זה תעשה בלי סוכן, לשמוע את כל הכסף בעצמך, אתה אשפורטה, אבל אתה יודע.
על ארסן ונגר אומרים שהוא לא מצליח להביא את השחקנים הגדולים באמת, בגלל שהוא לא מוכן לשלם יותר מ-3% לסוכן. שזה
איזה מין התעקשות מוזרה זו.
זה, אבל זה ונגר, זה ההתעקשויות שלו. אין מה לעשות.
זה מה יש.
כן.
הלאה, שאלה הבאה. שואל אביב בן ישראל, למה יש קבוצות אהלן ונגר שמעדיפות לחכות לסוף החלון במקום לקנות ישר על ההתחלה? אין בזה שום היגיון הנראה לעין? זה השאלה, למה?
זה מקום כואב לי. כן, אני חושב שזה הקונספט של הבן אדם שמחכה בפאב לסוף הערב בשביל לראות את ה... מי נשאר בשביל לטרוף.
הלן הלן הבחור שישר שם את המעצר.
כן.
בתל אביב.
זה, אתה יודע, זה תפיסה כזאת של אני לא יכול להתחרות על השחקנים הגדולים ועל ה... אני לא יכול להתחרות על, ה... על, ה... על המושכים באמת.
כן, סך הכל יש לי עשור מיליונים ואני קבוצת פאר כן. אנגלית, ואתה יודע, אני... הייתי, יש לי הכי הרבה אליפויות מלבד מנצ'סטר.
כן, אז אתה מבין?
אני עצוב.
אז זו תפיסה כזאת, הרבה קבוצות, בעיקר הגרמניות, מנסות לסיים את זה כמה שיותר מוקדם, את המעברי שחקנים. הנה, עכשיו ביירן מינכן קנו שחקן מאופנהיים ב-25 מיליון יורו, הוא יצטרף אליהם רק בשנה הבאה, כן? סלה, שהוא בלם אדיר, שאגב, הבלם הזה שמגיע, לפי דעתי, זה אומר שאו בואטנג או היימלס עוזבים, לפי דעתי.
בואטנג עוזב, זה המלפפון החם של הקיץ.
זה...
כל אנגליה תרצה אותו.
כל אנגליה תרצה אותו, צ'לסי, סיטי, ארסנל, כולם, זה לא...
אני מסתכל, גם ריאל מדריד, פפה סיים את דרכו, אני מניח, זה בטוח.
נכון, פפה עכשיו יש...
אז נגמר, אז לשם הוא הולך.
יכול להיות, יש דיבור, דרך אגב, יש דיבור על פפה לסין, גם כן, אבל לפי דעתי ריאל מדריד...
וואו, פפה בסין, יש הרבה סינים שצריכים לקנות מגן שוקיים חזק יותר.
הוא ילמד אותם איך להיות קשוחים.
ממש, לא שותים שם חלב, תתחיל לעשות משהו עם הסידן, אני לא יודע מה אתם יכולים לעשות.
יש, אבל ריאל מדריד בונה על שחקן שנקרא וייכו, שהוא עכשיו מושאל לפרנקפורט, והוא שחקן צעיר... מצוין.
אחלה, עדיין, אם פפה הולך צריך להביא בוטנג.
לא בטוח. אני, ריאל מדריד עובד טיפה שונה.
למרות שכרגע סביב העילה של זידן, זה כאילו הם מסתכלו, זידן, תמציא שחקן או תעלה אתה לשחק. אנחנו סומכים עליך.
כן.
אוקיי. אני אדלג על השאלה השנייה שיש לנו עוד הרבה. איתי, אתה רוצה לשאול אותה?
איזה? מה?
הוא שאל, האם אפשר לבאר את כל נושא ה-image right שמשפיעים על חוזה שחקנים, ואיך מערכים את השווי של הקניין הרוחני שהוא השחקן בעצם?
אוקיי, זה מאוד מסובך. אוקיי, אבל כמעט ולא מזכירים את זה, אבל זכויות תדמית הן דבר חשוב. אוקיי? זה בגלל שזה פחות מס לשחקן. אז עכשיו איך אתה אומר, השכר הבסיס שלו זה כזה, ואז זכויות תדמית, זה, אתה יודע, זה כמו כזה קרן השתלמות, נגיד את זה ככה. אז...
זה שברדה אמר בבלגיה ש... עושים שיעורים של אחריות פיננסית לשחקנים הצעירים, ומסבירים להם כמה חשוב לשים בצד ל-rainy day, לפנסיה. כן. וזה נורא נהוג שם, ואומר שהוא עצמו, ככה הוא בעצם סידר את עצמו עם השנים האלה, והוא עכשיו יכול להיות מאוד רגוע.
באנגליה...
זה יופי של דבר.
לפי דעתי הם משלמים לשחקנים לשעבר, אחרי כמה שנים שהם שיחקו בקבוצה,
זה הרבה
כסף.
אלניב?
דברויינה. כן. אבל אתה יודע שקודם כל, בישראל צריך שיעורים לאחריות פיננסית כזאת לבעלים של הקבוצות. עיין ערך, אמיר גבי.
לאזרחים ישראלים, לראשי ממשלות, כן.
כן, אבל בכל מקרה, בעצם ה-image rights זה בנוי ממחירות מרצ'נדייז על שמו, מחירות חסות שמגיעות בזכות שמו, לא לכל השחקנים יש את זה, אבל בדרך כלל מחלקים את הקבוצה, את הכסף ככה, שבעצם חצי מהכסף יגיע. מבסיס והחצי האחר מ-image rights, שיש לך למשל שחקנים כמו קריסטיאנו רונלדו שהוא רוצה 100% image rights. כלומר, זה הכל, זה כל כסף, כל כסף שמגיע ממכירת מרצ'נדייז שלו מגיע אליו. קשה לחשב את זה, אבל בכל מקרה זה תוספת מכובדת בדרך כלל של 20% לשכר.
רונלדו בסין יכול מיליארדר, אה? מיליארדר כאילו ברבים.
הוא כבר עכשיו מיליארדר דרך אגב.
מיליארדר עם מיליארד עם עודף, אני חושב שכאילו בסין ממש כאילו יכול להיות טייקון, אני יודע מה.
כן. בכל מקרה, בדרך כלל מחשבים את זה ככה, זה אחוז מסוים מרווחי המועדון שקשורים לפעילות המסחרית, או כסף מהופעות באירועים מסחריים. כלומר, הייתי באירוע של הספונסר, אני מקבל על זה כסף פר אירוע כזה, אז ככה הכסף מחולק, וזה משמעותי, כי זה יכול...
מעניין מתי התמונות באינסטגרם יתחילו להיכנס כבר לשקלול הזה.
בטוח שזה כבר נכנס. ברונלדו מוכר כזה של אינסטגרם במיליון יורו, אתה יודע, זה כאילו...
אנשים הרבה פחות מפורסמים מרונלדו, יש תעשייה שלמה, יש חברות שקמות כדי לטפל רק בסיפור הזה.
נכון. יש הרבה מאוד כסף ב-image rights, ולפעמים אנשים לא...
אנשים יש קהל, קהל זה כסף.
בדיוק.
איתי קורן שואל, מדוע כל חלון מחדש עולה רעיון הטריידים, למרות שמאז זלטן לברסה אתו לאינטר לא היה טרייד ברמה גבוהה?
כי זה מסובך מבחינה מחוקית ומעשית.
כי זה לא עבדים, אתה לא יכול...
א', לא, אם זה היה כמו ב-NBA שאתה מחליף חוזה, כן?
כן.
אתה, אוקיי, אתה, הנה, החוזה שלי הוא כזה, ואני אקבל את המקום, את הדבר הזה בכל מקום,
כן.
אז זה היה הגיוני, אבל זה לא קורה ככה בכדורגל, אבל למשל, אוקיי, כמה עמלה מקבל סוכן בטרייד? בלי כסף.
שכחתי שצריך לדאוג לסוכנים.
יש לך פה, לא, מה, זה 10-20% כסף.
כן.
כלומר, זה הרבה כסף.
היה מעבר ועדיין כסף נעלם מהקופה.
בדיוק, אז איך אתה עושה את זה? ולך תאריך את השחקן, כלומר, אתה רוצה לעשות טרייד בין ססק ל...
ססק הערך שלו בנסיגה, המניה מזנקת.
נכון, אבל איך אתה, אוקיי, ססק שווה למי? נגיד?
רוני.
לא. בחיים לא. הנה, ססק יותר צעיר מאירוני.
באמת?
כן. וססק יותר צעיר מאירוני, והוא מוסר יותר מסירות ממנו. איך אתה תאריך טרייד? איך אתה תאריך?
מה, כמו שמעריך שווי. כמה שבן אדם מוכן להביא עבורו.
נכון, אבל שווי זה כסף.
לי יש גולה כזאת, לך יש גולה כזאת, בוא נחליף.
נכון, אבל שווי זה כסף, ואז פה אתה משווה בין שחקן לשחקן, וזה בעיה.
אם שתי קבוצות מסכימות, נראה לי פשוט, אבל זה לא כזה פשוט, כמו שאומר, כי יש את העניין הכספי של הסוכנים, שלא חיים בהם.
בדיוק, זלטן לא עבר בעד אתו, כן? הוא עבר בעד אתו והרבה כסף. אז היה גם לך, מין אוריולה שם חתך, זה המלך, חביבי, זה לא ככה.
ברור, בוא נעבור הלאה. אילי גולן שואל, היי אוריאל, אחלה פודקאסט, ואני נהנה מיוחד לשמוע אותך מתמרמר על ארסנל, כנראה שהוא עד טוטנהאם. הייתי שמח לשמוע את דעתך על העצה בחלון העברות לפי עמדות, באיזו עמדה הכי קשה למצוא שחקן, ובאילו עמדות יש עצה גדול של שחקנים שיכולים להצליח. דעתי, העצה הגדול ביותר, שחקני כנף שמאל, מעניין. ההצעה הקטן ביותר, אוקיי, מגנים שמאליים, בלמים וחלוצים.
קודם כל קשה למצוא מגנים שמאליים, בגלל שאין הרבה שמאליים. אפילו לליברפול יש מגן שמאלי שהוא ימני, ג'יימס מילנר.
והוא לא כזה מגן.
והוא לא מגן זה מגן. בלמים תמיד קשה למצוא, בגלל שבלם זה איכות שלא נראית לעין הרבה פעמים, בקבוצות גרועות. למשל, קבוצה גרועה, אתה יודע, בלם עומד מולו, שני בתקיפים.
שמעת על ג'ון הארט. ג'ון הארט, ג'ו הארט, מקבל אחלה ריוויוז עכשיו. אנשים מדברים עליו בתור באז, נורא חם בליגת הליגת, אבל תורין, הוא חוטף מלא גולים.
נכון, אבל הוא גם...
נורא קשה, כי יש לו פרופיל גבוה, שמים לב אליו.
בדיוק, אבל יש לו גם הזדמנויות להציל, כאילו בגלל שהבלמים שלה לא הכי יפה.
למרות שאתה יודע, בברצלונה, אז אין הרבה ביתות למסגרת שלך, אבל אתה צריך לקחת את מה שהולך, אז יש לך, אין לך 40 ביתות שניבטות אליך, אבל 4 שניבטות לכיוונך, כדאי שתעצור אותן, ואז אתה תזכה בו תהילה שלך.
קלאודיו בראבו, למשל.
למשל. תעיף את הכדור, אל תקשיב לפה באימונים, תעיף את הכדור. אתה לא בלם.
לפי דעתי קשה הכי למצוא שחקן באמת
אז הגנה. מי המלפפונים הגדולים?
לא, אבל נגיד הכי קשה למצוא שחקן באמת כמו בלם כזה, שיגיע וישנה לך את ההגנה, כי הגנה זה עניין של תיאום, ואתה צריך לעבוד ביחד, ואתה צריך להכיר, אז זה הכי קשה, אבל להוסיף שחקן התקפי בצד שמאל זה באמת יותר קל. להוסיף מגן שמאלי זה קשה, כי זה שחקן הגנה. אבל בוא נראה, המלפפונים... אוקיי, נגיד חמס רודריגס לפי דעתי זה
מוסכם.
זה השם הכי גדול, יש עליו תחרות לפי דעתי באנגליה, גם צ'לסי מעוניינת, יש דיבור על מנצ'סטר יונייטד, מנדז, אגב מנצ'סטר יונייטד רוצה לקנות בלם שוודי מבנפיקה, לינדלוף.
פתאום זה כיף אם חמס פתאום יגיע לאיזה, פחות כיף לא יודע אסנה, אבל פתאום יגיע לאיזה טוטנה ויטרוף את הקלפים.
כן, לא רואה את זה קורה. איפה תכניס אותו בטוטנה?
סון?
לא, הוא סון מצוין, סון גם.
למה הוא לא פתח?
הוא לא פותח את כל המשחקים, כן, הוא לא פותח, אתה צריך לרוץ הרבה.
איזה מהיר הוא. היה גול פנטסטי השלישי של טוטנהאם, אפילו פגע שם באיזה שחקן שעשה אותנו, והוא המשיך כאילו הכדור היה מיועד אליו.
כן, זה כאילו, אתה יודע, אתה רואה פתאום שחקן בחצי, פתאום, הוא ברחבה, איך זה קרה?
פנטסטי, באמת פנטסטי.
באסטן שווינשטייגר. אוקיי, הוא לא משחק במנצ'סטר יונייטד, מה קורה איתו? אולי
הוא ודמרי יכולים להרכיב נבחרת של אנשים שמשחקים בפיפה בשנה האחרונה.
לא, אבל תחשוב,
הוא בן 31, הוא לא מבוגר.
בסדר, נכון, תחשוב על בסטין שווינשטייגר מגיע לקבוצה כמו לסטר. אוקיי, לסטר מחפש את קשר דפנסיבי, מביא את בסטין שווינשטייגר, זה משנה משהו, אוקיי?
בסטין שווינשטייגר על הנייר, אני לא יודע מה הוא באמת שווה היום, אבל הוא היה שחקן בין הטובים באירופה רק לפני 3 שנים.
אחד מהמנהיגים של אלופת העולם ב-2014.
מצד שני, יכול להיות כמו רולנדיניו, בן אדם שפתאום הכדורגל כבר לא בראש שלו, זהו, נגמר מיד כמעט.
אשתו פרשה עכשיו, אנה איבנוביץ'. אז יכול להיות ש...
פרשה מטניס, שחקנית גדולה.
כן, יכול להיות.
אם הילדים שלהם לא יהיו ספורטאים, זה מישהו שאל שם fucked up, אתה יודע. הילד אומר, אני טוב בחשבון, סתום את הפה שלך. אתה יודע, חשבון, בוא נראה לך כמה מרוויח, מי שטוב בחשבון, מי שמרוויח טוב בספורט. הנה חשבון.
יכול להיות, אגב, אולי זה שהיא פרשה, היא רוצה לגור עכשיו בארצות הברית או משהו כזה, הוא יעבור איתה ל-MLS, זה הרבה כסף.
איבד עניין. איבדתי עניין וכל בסטיין שווייטגר מיד.
אוקיי. חוויר הרננדז יש סיפור, כאילו צ'יצ'ריטו, שיש סיפורים עליו תמיד, שאתה יודע, תמיד מחפשים את החלוץ.
דרך ההפוכה?
לא, שיעשה את הדרך לצ'לסי או משהו כזה, בשביל להשלים איזה קבוצה.
מה להשלים מה? להשלים מה, באמת, אני לא מבין, שיקרה מה, במקרה של דיאגו קוסטה, הטנק הזה שובר בוען, ובדיוק פדרו מה?
כן.
אה.
זה, לא, יש דיבור כזה.
אבל אלה מאירופה אפילו. כמה, אבל אתה יודע, בשלב מסוים אתה כבר יוצר בעיה בחדר הלבשה.
נכון. אבל שוב, זה הדיבורים, צ'יצ'ריטו כובש הרבה בלברקוזן, הוא מצוין, לברקוזן קצת מג'עג'עת, בגלל קבוצה מאוד צעירה דרך אגב.
מכה ליגה גרמנית קשה מאוד.
נובע ליגה גרמנית קשה מאוד, אז מעניין לראות זה. יש דיבור על בחור בשם פרנק קאסי, שהוא...
קאסי.
קאסי, חוף השנהב, שנהבי, אפשר להגיד את זה ככה? הוא חוף השנהבי?
בדרך כלל מדינה מאוד קישורנית בכדורגל, מי היה שם?
הרבה, יאיה תורה,
הפילים,
פרוגבה,
כן, הפילים,
תורה, הוא קשר גנתי 50-50 כזה מהטלנטה, סופר מלא אנרגיות, ואתה יודע, הוא גיים צ'יינג'ר כזה, הוא מגיע לצ'לסי, ואז יש לך את קנטה ואותו בצ'לסי,
אתה שוב מנסה להביא לי שחקנים את צ'לסי שרצה כבר ב-13 נצחות רצופים עוד מעט.
כי צ'לסי גם בונה את עצמה לעונה הבאה. בוא לא נשכח את זה.
שיהיה עוד מפעל.
נכון. וכשאתה קונה שחקן בינואר בהרבה כסף, אז אתה לא חושב בהכרח על העונה הזאת, אתה חושב
גם
על העונה הבאה.
גם השופטים איתם, מסדרים לה הרבה יותר מנוחה, הכל בסדר.
אמר רועד הפועל באר שבע.
כן. פנדל לבאר שבע.
מה עוד? יש כאילו דיבור על אלכס, יש דיבור על צ'מברליין.
מדבר על צ'לסי ומקבל פנדל לבאר שבע, כן. האמת שאנחנו נשמח, אנחנו מאוד מחכים לפנדל נגד סכנין, זה מאוד מדאיג אותנו אם לא יהיה.
אגב, צריך לשים לב גם לבוסמנים. שהם...
רגע, מה אתה צ'מברליין? באיזה הקשר אתה אומר צ'מברליין?
יש דיבור ליברפול צ'מברליין, למרות ש...
באמת?
כן.
ארסנל שחררו שחקן לליברפול שהם רצו אחד ליד השנייה?
אני בספק, אבל...
What is this shit?
ונגר עשה דברים מזוהים יותר.
בשאלה מסוים הוא לא יכול, אתה יודע, מישהו צריך לקחת שם להיות מבוגר אחראי.
זאת הבעיה.
הקבוצה לא שלו, הוא רק שכיר.
זאת אחת מהבעיות, שהוא יותר משכיר, זאת הבעיה. הוא שם בן אדם המבוגר. יש דיבור שכאילו זידן יחזיר את ויחה מפרנקפורט, ריאל מדריד לא יכולה לרכוש שחקנים בגלל עונש השעיה מפיפה. ויש את הבוסמנים. שהבוסמנים...
תיאגו מוטה, מאיפה? אני מסכת את השמות שרשמת לי פה. כן. תיאגו מוטה חי?
כן, בפריס סן ז'רמן.
הוא לא משחק שם.
לא, הוא משחק, הוא חשוב שם. אז קיצר, יש לך שם הבוסמנים שיכול מאוד להיות שהם... הקבוצה תרצה למכור אותם בגלל שהם יפסידו עליהם כסף בשנה הבאה, בקיץ הבא, אז הם אומרים, אוקיי, בואו נמכור אותם.
יש פה אחלה שמות שם, זה לי פה.
כן, יש לך את ג'ון טרי, צ'אבי אלונסו.
אז ג'ון טרי פחות מעניין, צ'אבי אלונסו, אוקיי.
הוא לא נראה לי שהוא יעזוב, סנטיקה סורלה, קאריק.
קאריק סופר מעניין.
לא, למרות שלא נראה לי שהוא יעזוב, דרוסי.
דרוסי לא וושט אפ כבר.
לא, הוא דווקא, הוא בסדר גם הוא ברומא. הונדה ממילאן, שהוא יכול להימכר ולהביא מלא בוכתה מיפן. קלאסיאן הונטלר, שהוא תמיד היה מקושר לכל הקבוצות בעולם, גם שיחק כמעט בכל הקבוצות בעולם. מעניין, אני חושב שמישהו שאל לנו לגבי ליכטשטיינר וברצלונה. ליכטשטיינר הוא בוסמן בשנה הבאה, כלומר הוא יכול להיות משוחרר בחינם. מאוד יכול להיות שברצלונה שמחפשת מגן ימני, תביא אותו, אתה יודע, בקצת כסף, בקצת כסף להביא מגן
מצוין כמו. את השכר הממוצע הכי גבוה בעולם, מה אכפת לה?
כן, חזוס נאבס,
פפה. הכי גבוה בעולם?
קליבלנד הכי גבוה בעולם.
לא, בכדורגל.
ברצלונה זה ריאל מדריד, ברצלונה זה הכי גבוה בעולם.
כן,
אוקיי. סיטי, צ'לסי,
פריס סן ז'רמן. ראיתי, שמת על זה 7 מיליון בממוצע לשחקן בשנה.
כן.
הזוי. איך ג'ון אובי מיקל בוסמן? כמה שנים הוא משחק באירופה? 5-6?
לא, ג'ון אובי מיקל, הוא משחק שנים כבר.
הוא בא בצ'לסי, זה עשור אחורה.
כן, אגב, לפי דעתי, היא רכשה אותו, למרות שהוא כבר סיכם במנצ'סטר יונייטד, תאר לעצמך איך זה היה משנה. אז זהו, אז אתה יודע, יש לך הרבה שמות שיכולים לעבור החורף, לא רואה את מעברים גדולים יותר.
האם יש קבוצות, אביב צפריר שואל, האם יש קבוצות שמתייחסות לחלון הנוכחי כאוויר לנשימה? האם מישהו באמת צריך את החלון הזה של ינואר?
אז נתחיל בשאלה הראשונה, השנייה, כן.
ימבה.
יש קבוצות שצריכות שחקנים. נגיד, סוונסי סיטי. הם,
הנציגה היחידה של ווילס.
כן, הנציגה היחידה, זה סיפור די טרגי על קבוצה שהתנתקה מהשורשים שלה וקמלה.
מדברים על גיגס בתור מאמן שם.
מדברים על יורגן קלינזמן, מדברים על קריס קולמן.
איזה מוזר שמשווים בין יורגן קלינזמן, מאמן בסדר בסך הכל מבחינת הרזומה שלו, לגיגס.
כן.
אוקיי. גיג זה כזה, כזה, כזה גימיק של בוא נשים את ברקו בתור מאמן נבחרת ישראל, או זידן בתור ריאל, אחד הצליח, אחד לא, אתה יודע.
כן, למרות שאתה יודע,
מישהו לא, כאילו הביא לו צ'אנס.
אחד למד מאלכס פרגוסון, אחד לא, אבל גיג זה יכול להיות שזה זה, אבל סוונסי סיטי לפי דעתי, אם הולכים להביא את גארי ראוט, שהוא מאמן אנגלי מהליגות הנמוכות, היה בברמינגהאם, עושה עבודה טובה, כזה אינטלקטואל אנגלי מאמן.
סוונסי נראה לי בדרך לרדת.
כן, כן, סוונסי זה עצוב, קבוצה שאני מאוד חיבבתי, עד שהם שינו בעצם את אורם, נמכרו לאמריקאים, הם צריכים אבל בלמים, הם צריכים קשרים, הם צריכים הרבה.
הם צריכים להחליף את הקבוצה.
כן.
לצערי הם וסנדרלנד בדרך למטה.
והל.
והל.
מילן צריכה יותר אומף, הייתי אומר, הייתה, כאילו מילן, היא צריכה להגיע לליגת אלופות השנה.
חייבת, חייבת,
חייבת. חייבת, יש לה שחקנים צעירים מצוינים, אדירים, אני
הם מאוד... הם יברחו אם לא יהיה.
הם חייבים אומף, הם חייבים איזה מישהו שיעשה שינוי.
מילן חייבת להפוך להיות שם שוב, הם לא יכולים להיות הקבוצה הזאת שג'ק ווילשר אומר שהוא לא רוצה לשחק בה.
נכון, בדיוק. פריס סן ז'רמן הביאו את דרקסלר, אולי הם יבקרו את דמריה, את פסטורה.
סיכום מאוד מוזר, יוליאן דרקסלר. מה קורה לו בראש? הוא כנראה חרה של איש.
כן, יש דיבור על זה שהוא ילד בולבול. יש דיבור כזה.
הוא לא יכול להיות שחקן שנמכר ב-45 מיליון, לא משחק בקבוצה הקודמת שלו, אלא אם כן יש שם ממש משהו מגעיל.
היה שם משהו.
יכול להיות שהוא לא רצה לחתום על חוזה וכל מיני כאלה.
בדיוק.
יכול להיות, אני לא סופר את זה בתור ילד
בולבול. הוא רצה לעזוב, הוא רצה לעזוב.
כן, אבל...
לא, אבל הוא כנראה לא נתן מעצמו באמת בקבוצה, והוא לא באמת השקיע, ואז פריס סן ז'רמן הגיע עם הצעה.
ווולפסבורג זה שם, אתה יודע, זה מועדון שמקדש את העבודה, עיר עבודה.
הוא די אמר שהוא לא רוצה להיות בוולפסבורג יותר, כי זה משעמם, עבר פריז, וואלה, פרגן לו. אולי הם יביאו עוד מישהו, פריז סן ז'רמן. אולי הם יעשו את העברה הגדולה של הקיץ, של החורף.
חמס.
אולי. חמס שחק במונקו.
כן.
יש לו צרפתית.
כרגע הם רואים את מונקו, בעיקר את האבק שהם משאירים להם.
נכון.
מה, יש פער שלו, זה 4-5 נקודות בטבלה שם.
ניס מקום ראשון.
כן, אבל אני חושב שהפער בין פריז סן ז'רמן, שנייה.
לא, הפער, לפי דעתי, פריז סן ז'רמן 7 נקודות מאחורי, הם כאילו, הם צריכים שחקן, אתה יודע, שישנה את המשחק הזה. כאילו, לפי דעתי הם, אם יש קבוצה גדולה באירופה שתעשה מעבר, העברה גדולה באמת, כן, אז זה עם חמס רודריגז, וזה צ'לסי או פריז סן ז'רמן.
5 נקודות מאחורי ניס, ו3 מאחורי מונאקו. זה לא טוב.
אבל הם עדיין פייבוריטים לזכות באליפות לפי דעתי.
מעניין. אוקיי, אלון...
בייזהונר.
שם שדומה לשם משפחתו של מאמן אטלנטה.
נכון.
מבחינת סכומי העברות, כמה מהסכום שמוגדר כסכום העברה...
ענינו על זה. בדרך כלל זה הסכום העברה, בדרך כלל, קודם כל, קשה מאוד לדעת מה הסכום העברה האמיתי, כן? וכמה הסוכן קיבל, הייתי מסתכל על שם של הסוכן, ואז הייתי אומר, אוקיי, נגיד מתוך 105 מיליון יורו ששילמו, אז 30 ומשהו של הסוכן.
אוקיי, דני הקר שואל על ברסה ומגן ימני.
דיברנו על ליכטנשטיינר, לפי דעתי זו הזדמנות טובה, גם מאוד מזכיר את זמברוטה, ששיחק והיה מצוין בברצלונה. לא, זה לא...
אני שוחק.
אתה זרקן.
אדם רוזנטל, מי הן הקבוצות הבולטות שיש להן שיתופי פעולה, או קבוצות בד בארצות אחרות, דוגמת הרשת של רדבול, אודינזה גרנדה, צ'לסי ויטסה, האם מצאו מתכון בגרשיים, מצליח הדבר הזה, ומה לדעתכם יותר טוב עבור הקבוצה? זה או מנגנון של קבוצה ב' כמו בספרד?
כן, אז אנחנו רואים למשל שעכשיו מנצ'סטר יונייטד מחפשת לקנות קבוצה בפורטוגל, הולנד או צרפת או בלגיה, בשביל שזה יהיה מעין קבוצת חווה או קבוצת מעבדה שבה הם יכולים לשלוח שחקנים, כי אמרנו מקודם ששחקנים שמשחקים מחוץ לקבוצות הגדולות ומקבלים דקות משחק משמעותיות מחוץ לליגות הגדולות, מצליחים יותר בליגות הגדולות מאוחר יותר בקריירה שלהם. אז אני אומר שכולם מחפשים עכשיו מעין שיתופי פעולה כאלה, לצ'לסי בעצם יש, זה יותר משיתוף פעולה, הם בעצם מכנים שחקנים שלהם שם, יש להם
כמה וכמה שחקנים מושלים לויטסה, לואיס בייקר הוא הכי טוב כרגע, אבל היה בעבר כל מיני שחקנים, יותר טוב, ואנחנו רואים את זה מצ'לסי, אוקיי, כי צ'לסי לא מכניסה לתוך הסגל של השחקני האקדמיה. השחקני האקדמיה נמכרים בהרבה מאוד כסף, או נשלחים להשאלות.
מי שמשחק בצ'לסי זה השחקנים הכי טובים שהם יכולים.
כן, אין שחקני אקדמיה בתוך הסגל שלה באמת.
זה לא ריאל וברסה שמקדשים את העניין הזה.
בדיוק, אבל ריאל וברסה מביאים את השחקנים הכי טובים בגלל שיש להם קבוצת בית. אגב, כל איש מקצוע בעולם יגיד לך, אני מעדיף שיהיה לי ריאל מדריד בית, או אני מעדיף שיהיה לי מכבי בית, ולא, שאני לא אשלח שחקנים להשאלה, כי אז אתה יכול לשלוט בתוכן שהשחקן מקבל, אתה יכול לשלוט מבחינה
רפואית. בארץ עושים איזה חצי כוח. יש את בני לוד לבאר שבע, פשוט זורקים שם שחקנים, אבל לא יודעים מה הם עושים, ואז הם חוזרים מקולקלים.
בדיוק, בדיוק. זה אחת מהבעיות בקבוצות שהן לא בשליטה שלך. אז כשריאל מדריד ב' מצליחה לגדל שחקנים לקבוצה הראשונה, ועושה את זה עכשיו ממש טוב, זה בגלל שהם שולטים בתוכן, הם שולטים בתבנית, הם מגדלים את השחקנים לתוך הקבוצה, וזה הרבה יותר טוב מבחינה מקצועית. ברצלונה זה כמובן הדוגמה הכי בולטת, כי יש לך כמה שחקנים שגדלו שם בברצלונה ב', כמעט כולם, גם מסי שיחק שם, בוסקץ, איניאסטה, כולם שיחקו בבית, ילדים בני 19, 18, 20, 21, 23 אפילו, משחקים בליגה השנייה, הליגה השלישית בספרד, לומדים איך זה לשחק תחרותי נגד גברים.
זידן היה מאמן שלהם.
נכון, פפ היה מאמן שלהם. עדיף בית, קבוצות בית.
אוקיי, אוהד הלזינגר שואל...
איזה שמות?
כן.
למה בחורות לא שאלו שאלות?
אולי יורי זה שם שבחורה יש שאלה, תכף יורי.
לא.
האם קיים גוף פוליטי או גוף שאינו פוליטי, הדוחף את UEFA לביטול סכומי העברות בקונסטלציה כלשהו, יצירת תקרות שכר?
היחידים שמדברים על זה בכל רם זה ארגון הכדורגלנים העולמי.
מצחיק שהיבשת הכי סוציאליסטית כביכול בעולם מתחרעת על הקפיטליזם בספורט.
כן, הכדורגל הוא הספורט הכי קפיטליסטי, אז... you know. אז פיפפו, שזה ארגון השחקנים העולמי, הוא היחיד זה הארגון היחידי שמדבר על ביטול שוק העברות השחקנים. יש המון מומחים שגם כן חושבים, למשל סטפן שימנסקי, שהוא המומחה כדורגל וכלכלה מספר אחד, הוא אומר שצריך לבטל. אבל הגופים בכדורגל הם מאוד שמרניים, מאוד הם לא יזיזו דברים, ו אם יקרה שינוי כזה, ואם באמת יצליחו להרוס את שוק העברות, זה רק בסגנון סטייל בוסמן, שהיה שחקן, שקראו לו בוסמן, ז'אן מר גוסמן, בוסמן, שפשוט...
שחקן בינוני מאוד.
כן, אבל הוא בעצם הרס את הקריירה שלו, התאבד על החופש שלו, הוא השיג חופש לכולם, הוא עצמו די נשאר תקוע מאחורה, וושטאפ, אלכוהוליסט שחי בבלגיה, על כסף מהממשלה, אבל רק שחקן שמוכן להילחם כל החיים שלו נגד השוק העברות השחקנים יוכל לשנות את זה, וזה כרגע לא קורה.
אוקיי, ושאלה אחרונה מיורי, שהוא כנראה גבר. יורי
גבר
מר זכנוב, מה דעתך על השמועה של גרי יחליף את ונגר באסטן?
זה לא יקרה. אבל שנייה, יש לנו גם שאלה בפורום של החיים עצמם.
כן,
נתי סטרול, שאגב, אפשר, השם שלו בעברית, אז אפשר לדעת.
יש גם תמונה.
כן. עד כמה נפוץ שסוכן שחקנים משחד מאמן בעלים כדי שיקנו שחקן כזה או אחר, ולא כי הקבוצה באמת צריכה את זה? נפוץ מאוד, לצערי.
ועד כמה לא שמים זין על הקטע המוסרי שמפטרים אותך מתפקיד מאמן נבחרת, אבל אז קבוצה אומרת, אחי, אתה רוצה לבוא לאמן אותנו? אתם ראיתם שהוא עושה פולישטיק ופוגע בקבוצות שלו? ראיתם את זה?
יש, זה מאוד נפוץ. גלית, יש פה שאלה מגלית. איזה העברות מעניינות היו בעולם? העברות היסטוריות ששינו מהלכים, חוקים, שחקנים, מאמנים. דיברנו קצת על בוסמן, שזה לא היה מעבר, אבל כאילו זה גרם. איזה העברות מעניינות היו?
בכדורגל?
בכדורגל.
יש מה, מעברי שחקנים,
כמובן שאת השאלה הכי קשה שואלת אישה.
כן,
זה ברור.
דברים ספורטיים. ג'קי רובינסון עבר בעצם ל-MLB מקבוצת
נגרוליג.
נגרוליג של ליגה רק שחורים, עבר לשחק ב... זוכר את הקבוצה? וואי, זה בושיטי, אני לא זוכר אפילו.
סינסינטי? דודג'רס.
ברוקלין דודג'רס. זה הקבוצה הראשונה שלה הייתה?
כן.
אוקיי, אז זה היה מהלך פוליטי מדהים, הגדולים של המאה ה-20, ששחקן שחור מצטרף לליגה.
כן. אני חושב ש... אני חושב שהמעברים הגדולים... פיגו. האחרונים... פיגו, מברצלונה לריאל מדריד, שבעצם ניפץ.
ראש חזיר. נזרק. אתה יודע, היה שם כזה, נכון?
כן, כן, היה ממש סינה גדולה. בטורקיה
היו מעברים ענקיים.
כן, טורקיה, אבל זה פחות...
אני חושב קרייזי זה באופן כללי כרגע.
רונלדו למנצ'סטר יונייטד סימן בעצם את תחילת הדומיננטיות הספרדית בכדורגל העולמי, כשרונלדו עזב ממנצ'סטר יונייטד לריאל מדריד עבור 80 מיליון לירות סטרלינג בזמנו. אז זה היה... אולי אנחנו נדבר בעתיד על המעבר של קרלוס טבס לסין כמשהו ששינה את כל הזה, אבל יש כמעט, בגלל שזה שוק כזה שכל שנה מגיע לסין
חדשים, אבל גם בקאם לגלקסי בזמנו דיברו, הנה זה הולך לקרות,
כן.
ובטיח.
לא, אבל הליגה היא מאוד טובה. הליגה מאוד טובה. מה זה, אתה יודע, זה לא, זה ברמה, אתה יודע שיש היום בארצות הברית יותר שחקנים שמרוויחים מעל מיליון יורו בעונה מאשר בסריה, אתה יודעת את זה?
אין לי את.
עדיין, יש לך יותר שחקנים אפשר להרוויח יותר, אם אתה שחקן, אתה יכול להיות, הסיכוי שתהיה מיליונר ב-MLS יותר גבוה מאשר שתהיה מיליונר בליגה איטלקית.
ואני מחבר את זה לשאלה, האם קני סייף צריך להגיע לישראל, למכבי? לא.
לבאר שבע?
לא, תשאר שם.
אני גם כן מאמין שצריך, אם אתה הגעת לאירופה ואתה משחק באופן קבוע, אל תחזור לישראל. זה אני, זה הדעתי, אבל
אם אתה משחק באופן קבוע.
אם אתה משחק.
כן, אם אתה לא משחק, צריך כדורגל, החיים קצרים.
כן, אתה חייב לשחק כדורגל ואתה צריך להרוויח כסף. עדיף לעשות את זה ביחד.
הסדר של שני הדברים האלה לגמרי, אני לא הולך להגיד כלום לאף אחד.
כן, כן. ועוד שאלה? יש עוד איזה שאלה, משהו?
אנחנו כבר מדברים קרוב ל-12 שעות רצוף, אז תכף ליפד ואיך יש עוד שאלה. תגיד, אחי, אתה מגיע? חבוב, אתה מגיע הביתה? זה השאלה הבאה שאני הולך לקבל.
כן. אס-אמסים, קיבלתי אס-אמסים. טוב, אז חבר'ה, תודה על ההזנה.
תודה רבה, רבה, רבה. שבוע הבא יש לנו אורח?
אמור להגיע ניב נחליאלי שידבר איתנו על האתלטיקו מדריד.
וצ'ולו.
צ'ולו. צ'ולו מגיע.
אז יאללה, שיהיה שבוע ספורטיבי נפלא. ביי ביי.